טוב, אז היום אני רוצה לעסוק בהמשך של הסוגיה שהתחלנו פעם קודמת, למרות שלכאורה זה דין נפרד, שהדין הנופו בתר עיקרו, אבל כמו שאנחנו נראה, זה בסך הכל עדיין סובב סביב שאלות דומות, מקום דלת על דלת, ומה בעצם המשמעות של השדינן הזה, שזה בעצם מקביל קצת לקלוטה כמי שמונחה, כך שכל עיקרון כזה, כמו קלוטה כמי שמונחה, כמו שדינן נופו בתר עיקרו, הוא מצד אחד עיקרון רוחבי, שעולה בהרבה מאוד הקשרים, ומצד שני מחזיר אותנו כל הזמן לאותן שאלות, האם זה נחשב כעומד למעלה, האם זה נחשב כמונח למטה, ההבנות השונות שראינו לגבי קלוטה כמי שמונחה, עולות גם בהקשר הזה של שדינה נופו בתר עיקרו, ובנוסף גם עולה השאלה עד כמה מדובר פה בעיקרון כללי, או שמא זה ניסוח שהוא נראה כללי, אבל בעצם הוא מדבר ספציפית על ההקשר שלנו, ראינו את זה בקלוטה כמי שהונחה, לפחות באופציה שאמרתי בתוספות, שבעצם כשאנחנו אומרים קלוטה כמי שהונחה, כוונתנו לומר שלא צריך הנחה, לא שזה נחשב הנחה, אלא שלא צריך בכלל הנחה. אם זה כך, אז נראה שהעיקרון קלוטה כמי שהונחה הוא עיקרון שבכלל הוא לא עיקרון רוחבי בהלכה. זה לא שכל דבר שנעף למעלה נחשב כאילו שהוא מונח, אלא ספציפית לגבי הוצאה בשבת, הכלל הוא שלא צריך הנחה. זאת אמירה על דיני הוצאה בשבת, זאת לא אמירה על חפצים שעפים. למרות שהניסוח של העיקרון הזה נראה כמו ניסוח כללי, איזשהו עיקרון כללי שקלוטה כמי שמונחה. עכשיו, הדברים האלה עולים בהרבה הקשרים ויעלו גם כאן. לקראת סוף הדף גם הפניתי אתכן לסוגיה מקבילה שם במסכת מכות ולריטווה שם, שדן בדיוק בשאלה הזאת, האם מדובר פה בעיקרון כללי או בעיקרון ספציפי, האם יש פה כמה עקרונות שונים שחוסים תחת אותו ניסוח. והדבר הזה צריך לדעת, הוא למרות שהוא קצת דחוק מבחינת הלשון, אומרים לך קלוטה כמי שהונחה, או שדינן נופו בתר עיקרו, אז אומרים לך איזשהו עיקרון שהוא נראה באמת כמו עיקרון כללי, והוא מופיע בכמה הקשרים בש"ס. ועדיין יכול להיות שבכל הקשר הוא מתפרש בצורה שונה, שזה מוזר. עכשיו אני נזכר, יש כלל כזה, יש ספרות שלמה שנקראת ספרות של כללים. פתחו כללים שונים, כללים הלכתיים, כללי פסיקת הלכה וכללי לימוד ופרשנות של התלמוד. והספרות הזאת, שאגב לא מתעסקים איתה כל כך, היא לא כל כך פופולרית בישיבות, אבל היא יכולה להיות מועילה. אז יש אחד הספרים הידועים שם נקרא יד מלאכי, של רבי מלאכי הכהן, אחרון, אבל כתב ספר כללים חשוב. ואחד הכללים שם, פשוט עכשיו זה קפץ לי פתאום הזיכרון, אחד הכללים שם אומר שיש מושגים שמופיעים בכמה מקומות בש"ס באותו נוסח, אבל בעצם הם מתפרשים באופן שונה בכל מקום. זאת אומרת, הם בכלל מחביאים תחתם מושגים שונים, למרות שהם נקראים באותה צורה. כן, הדוגמה לדבר שנתקלנו בה בשנים קודמות אולי זה מיגו, כן, המיגו, העיקרון הזה של מתוך שיכולתי לשקר טוב יותר, אז תאמינו לי במה שאני אומר כאן. זה הפירוש המקובל למיגו בכל מיני מקומות, אבל מיגו בעצמו מופיע בעוד הקשרים אחרים בש"ס במשמעויות שונות, לפעמים זה בידו, לפעמים זה מיגו כוח טענה לעומת מיגו מה לי לשקר, לא חשוב כרגע הפרטים, אני רק מביא פה דוגמה למי שמכירה, שזאת דוגמה למשל למושג שמופיע תחת אותו מונח, ועדיין מדובר פה כנראה בכמה מושגים שונים. אז גם בהקשר שלנו, אנחנו אומרים שהדין הנופו בתר עיקרו, לא בטוח שאנחנו אמורים לפרש את זה באותה צורה במקומות שונים, ושאלתי אתכם מה עושים עם הסוגיה במכות מול שיטת רש"י אצלנו, ושם באמת רואים איזשהו הבדל בפרשנות. טוב, אז רק אני אומר באופן כללי, כדי להצביע על קווי הדמיון בין הסוגיה של היום לבין הסוגיות הקודמות.
הרב, אני רוצה לשאול משהו קטן, לגבי קלוטה כמי שהונחה, אז לא עסקנו בזה, אבל כאילו היה בהחלט מקום, אני חושבת שגם יש מי שהכניס לשם את הדיון בגוד אסיק, שזה קיים גם במחיצות, גם בסוכה, גם בעירובין, אז פה זה כן איזושהי תפיסה שהיא כן רוחבית או כללית, ולאו דווקא ספציפית אלינו.
קודם כל, קלוטה כמי שהונחה לא צריך להגיע לגודסי, קלוטה כמי שהונחה מופיע בעצמו בכמה מקומות בש"ס, וברור שזה נושא רוחבי. זה ברור, להפך, אני לא מחפש דוגמאות לזה, זה הדבר הפשוט, להפך. מה שאני רוצה לטעון זה שלמרות שזה נראה, אני עושה כזה מקלט, לפעמים זה לא מתפרש ככה. לפעמים זה מתפרש אחרת בכל מופע שלו. עכשיו, לגבי גוד אסיק ספציפית, שם נדמה לי שהדיון, אם אני זוכר נכון, שם נדמה לי שהדיון הוא אחר, בהנחה שאנחנו הולכים עם תוספות, שקלוטה נחשב כמונח באוויר, אז אפשר לומר שיש גוד אחית מבחינת הדפנות של החפץ, או הצדדים של החפץ, שעומד באוויר, שזה כאילו יורד למטה, וזה מזכיר לנו את הקהילות יעקב, שאומר שהחפץ בעצם כאילו מתפשט, מונח על הקרקע בלי לרדת מלמעלה.
אבל מה שלמדנו היום, היה שם קטע שהוא דיבר על רשות היחיד, היא עד למעלה. אין בזה גוד אסיק?
בוקעת ועולה, שהיא בוקעת ועולה.
רשות היחיד בוקעת ועולה, יש זה מחלוקת ראשונים עד כמה שאני זוכר, יש ראשונים שטוענים שזה בגלל גוד אסיק. רשות היחיד צריכה הרי דפנות של 10 טפחים. אז אם, למה היא בוקעת ועולה? כי הדפנות של 10 טפחים עולות בגוד אסיק למעלה. אחרים טוענים שלא צריך להגיע לגוד אסיק, בגלל שלא צריך שיהיה דפנות למעלה, מספיק שיש דפנות למטה. לא שהן כאילו עולות למעלה, אלא לא צריך. שיעלו למעלה.
זה העמוד בסוכה.
זה השלישית שטוענת, שזה גוף, הגודסיק. גודסיק לא אומר שהדפנות עולות, אלא גודסיק אומר שלא צריך שהדפנות יעלו. זה מה שגודסיק אומר. אז תראו, אני אומר את זה, אני מתעכב על זה, כדי שתראו שבסך הכל מה שאנחנו לומדים בסוגיה מאוד מסוימת, חוזר על עצמו בעוד סוגיות. זאת אומרת, זה דרכי חשיבה, שאם אנחנו זוכרים אותם ומפנימים אותם, אנחנו יכולים ליישם אותם בעוד מקומות, וזה בעצם נותן לנו דרכים כלליות, או צורות הסתכלות כלליות על הרבה סוגיות, לא רק על הסוגיה שבה אנחנו עוסקים. הדברים האלה, השאלה אם זה עומד באוויר או נמצא למטה, האם הדפנות עולות למעלה או שלא צריך שיעלו למעלה. כל הדברים האלה זה חוזר בהרבה מאוד מקומות, וסתם כדאי לשים לב לזה כדי שתוכלו להשתמש בזה גם בסוגיות אחרות.
קשור גם לעניין שטומאה כאילו בוקעת ועולה? זאת אומרת של טיסה מעל קבר, כל השאלות שהתעוררו.
זה לא גוד אסיק, יש כלל שטומאה בוקעת ועולה.
זה לא בגלל שזאת רשות.
השאלות אפשר לשאול גם שם. השאלות שהטומאה בוקעת ועולה, שיש באמת שהחפץ, הדבר, אולי אני אגיד לאחרות, טומאה בוקעת ועולה, פירוש הדבר שכשאני עולה, עובר ומעהיל מעל דבר טמא שנמצא למטה, אז הטומאה עולה עד למעלה והיא מטמאת אותי למעלה, אוקיי? ואז עולה השאלה, אפשר לשאול בדיוק את השאלות שאנחנו שואלים כאן, גם בהקשר ההוא, אם זו עוד דוגמה טובה. אפשר לשאול...
כמו שכהנים מעל הר הבית, נכון?
מה, לא שומע?
אם כהן טס מעל הר הבית.
הר הבית דווקא אין בו אטומה.
לא, אז אני לא יודעת מה, יש משהו שם.
בית קברות, בית קברות.
מעל בית קברות, מעל בית קברות, יש שאלה לא פשוטה, יש הרבה שמקפידים, הרבה כהנים שמקפידים, לא לטוס במסלולים שיש חשש שהם עוברים מעל בית קברות. בגלל שבעצם זה מטמא את הכהן, מטמא מהיל על בית הקברות, וזה מטמא אותו, וזה דיון אחר. בכל אופן, לענייננו, מה שאני רוצה לומר, שגם שם, אנחנו דנים על טומאה שבוקעת ועולה, אפשר לשאול את אותן שאלות שאני שואל כאן. מה זה אומר? זה אומר שיש איזשהו פס טומאה שעולה עד למעלה, ולכן מה שעובר שם למעלה בעצם פוגש את החפץ הטמא, או שלהפך, לא צריך שהטומאה תעלה למעלה, כי מספיק שאני נמצא על המסלול שנמצא מעל הטומאה. לא צריך לחשוב שהטומאה ממש עולה כלפי מעלה. אוקיי? אז גם שם עולות בדיוק אותן שאלות, ולכן זה סתם, זה צורת חשיבה או צורת התייחסות שכדאי להתרגל אליה, כי היא ישימה בהרבה מאוד סוגיות ובהרבה מאוד מקומות. כששואלים את השאלה הזאת, זה יכול פתאום לעלות כמה אפשרויות שונות, אפשר יש נפקא מינות ביניהן, זה יכול ליישב קשיים, סתירות בין מקומות, זאת אומרת, אז סתם כדאי להתרגל לצורת הניתוח הזאת. אוקיי, אז בואו נלך לסוגיה שלנו. בסוגיה שלנו מדובר על אנחנו מחפשים מקור לכך שרבי לא דורש מקום דלת על דלת, ומביאים את הרבי על המימרה של הזיז, כן? דתניה זרק ונח על גבי זיז כלשהו, רבי מחייב וחכמים פותרים. כן? זה הגמרא שראינו בפעם הקודמת. ורואים שכיוון שהזיז הוא כלשהו, זאת אומרת לא צריך שטח מינימלי, אז זה אומר שלא צריך מקום דלת על דלת. ואז הגמרא דוחה. וזה הנקודה שבה אנחנו רוצים לגעת היום, והגמרא אומרת כך, אולי אני אשתף את הקובץ. הוא אומרת, הטם כדבעינן למימר לקמן, לקמן זה הסוגיה של דף זין חט שהפניתי אתכן, כדאביי, דאמר אביי, יאחה באילן העומד ברשות היחיד ונופו נוטה לרשות הרבים, וזרק ונח ענופו, ענופו הכוונה על נופו, כן? דרבי סבר, אמרינן שדי נופו בתר עיקרו, ורבנן סברי, לא אמרינן שדי נופו בתר עיקרו. אז יש מחלוקת, האם שדינן, כן, זורקים, משליחים, זה שדי, שדי זה לזרוק או להשליך, שדין הנופו בתר עיקרו, כאילו משליחים את הנוף כאילו שהוא מושלח ונמצא בעיקר, העיקר זה השורשים או הגזע, בעצם זה הגזע, ורבנן סברי לא אמרינן שדינן נופו בתר עיקרו. אז הגמרא פה קושרת את האוקימתא שעושים בגמרא שם, ומנסה ליישם את אותה אוקימתא גם כאן. זה אגב עוד הערה מעניינת, זה לא כל כך נפוץ בגמרא. התייחסות בסוגיה אחת לסוגיות שמופיעות במקום אחר, בדרך כלל זה ראשונים ואחרונים שקושרים בין סוגיות, ומקשים, או מתרצים, או משווים, אבל הגמרא בעצמה, התייחסות של עורך הסוגיה בעצמו, לסוגיה שתופיע בעוד כמה דפים, זה קיים, אבל זה יחסית נדיר. וזה קצת מצביע על זה, אלה שאלות שמעניינות יותר חוקרי תלמוד, זה קצת מצביע או נותן רמז לאיך העסק הזה נערך. כי במקרה הזה נראה שכל המהלך הזה, כל הכמה דפים הראשונים של מסכת שבת, כנראה נערכו על ידי עורך אחד. כי עובדה שכשהוא נמצא בדף ד' עמוד ב', הוא מפנה לסוגיה בדף ח', זאת אומרת, הקורפוס הזה כולו היה מונח לפניו, הוא תכנן וערך את כל העסק הזה, לכן הוא מפנה ממקום למקום. כי בהרבה מקומות נראה שאין קשר. ראשונים למשל עושים מחלוקות בין סוגיות שונות. זאת אומרת, ואף אחד בסוגיה א' לא מאיר שזה סותר את סוגיה ב', אלא הראשונים פתאום שמים לב שזה נראה שונה, וחלק מהם מיישבים את זה, חלק אחר מיורים שזה פשוט מחלוקת בין הסוגיות. וזה בעצם אומר שאין פה איזושהי יד שעורכת את כל העניין ומנסה לעשות אותו קוהרנטי. קוהרנטי אין פירושו בלי מחלוקות. קוהרנטי פירושו שכשיש מחלוקת, שמים אותה לשולחן, אומרים, זה נמצא במחלוקת, זה חולק על זה. זה מה שקורה בתוך סוגיה אחת, הבאי אומר כך, רבא אומר כך. אבל כשיש שתי סוגיות שונות, שאחת מניחה כדבר פשוט משהו אחד, והשנייה מניחה כדבר פשוט את ההפך, ולא מוזכר בשום מקום שאחת חולקת על השנייה. זה אומר שלא היה פה עורך. העסק הזה איכשהו הודבק בלי עריכה. וכאן ההערה שאנחנו רואים כאן, דווקא רומזת על זה שכאן כן הייתה איזושהי יד עורכת. כן, היה פה מישהו שעשה גיהץ את כל העסק ושם לב שיש פה סוגיות שונות והוא מפנה מאחת לשנייה. טוב, זה רק הערה בסוגריים. בכל אופן, אגב, זה אולי יודע, היום אני בהרבה הערות מתודולוגיות, אבל סתם כדאי להיות מודעים לנקודות האלה. זה מקובל כבר מאז מהרש"ל במאה ה-16, אחד מגדולי האחרונים במאה ה-16, שהוא כתב שזה בעצם מה שמבחין בין גישתם של בעלי התוספות, חכמים אשכנזים, ראשוני אשכנז, בצרפת בעיקר, קצת גרמניה, בעיקר צרפת, לבין הריף וחכמי ספרד. ספרד הכוונה כמובן צפון אפריקה, לא ספרד. החכמים המזרחיים, שהחכמים המזרחיים, יש להם הרבה פחות בעיה לראות כל סוגיה לחוד, ושהתלמוד לא ערוך, לא קוהרנטי. ולכן אין להם בעיה להגיד שיש מחלוקת הסוגיות, ולא לנסות לחפש תירוצים. והאשכנזים, כן, בעלי התוספות, הם, ככה מהרש"ל כותב, הם עושים את התלמוד ככדור. כאילו הם מגלגלים אותו, כאילו שהוא היה דבר אחד, והכל צריך להתאים להכל, ולכן תוספות תמיד מקשה בין סוגיות ומתרץ תירוצים, כי ההנחה שלו שהסוגיות אמורות להיות קוהרנטיות. אז כשהוא מקשה בין סוגיות, הוא גם טורח ליישב, כדי להסביר שאין סתירה. הריף כותב על המקום, הוא פוסק את ההלכה המקומית, לפי מה שיוצא מהסוגיה הזאת, ובדרך כלל, יש מקומות שכן, אבל בדרך כלל, הוא לא מזכיר סוגיות מקבילות, ולא נכנס לשאלה איך מיישבים את הסוגיות, כי מבחינתו יכול להיות שהסוגיות חולקות, לפעמים הוא אפילו אומר שהסוגיות חולקות. וזאת גישה בסיסית שונה, נגיד החכמי המזרח, יותר קרובים למה שהיום מקובל בעולם המחקר התלמודי. והחכמים האשכנזים, יותר קרובים למה שמקובל היום בעולם הלימוד המסורתי, הישיבתי, בעיקר האשכנזי, אבל לא רק. אז זה מעניין שהשורשים נמצאים שם. טוב, בכל אופן, אז יש סוגיות ש... נותנות רמזים שתומכים בגישת התוספות, כמו הסוגיה פה, שכן רואים שיש פה איזושהי עריכה, שזה כן מנסה להיות קוהרנטי, ויש סוגיות שבהן ההתעלמות לכאורה מרמזת לכיוון של הריף, וחכמי המזרח, אוקיי? טוב, בכל אופן, אז הגמרא פה אומרת, שכאן מדובר באילן שעומד ברשות היחיד, ונופו, כאילו הענפים שלו מציצים לרשות הרבים, ומישהו זרק חפץ, מי שזרק ונחל הזיז, זה לא זיז, זה ענף של עץ, שהגזע שלו, השורשים שלו, נמצאים ברשות היחיד, ורק הענף הזה שעליו הוא נח החפץ, נמצא ברשות הרבים. ועל זה נחלקו רבי ורבנן, האם שדין הנופו בתר עיקרו, או לא שדין הנופו בתר עיקרו, וממילא, מה יוצא מבחינת מקום ד' על ד'?
אפשר
לקחת
את זה לשני כיוונים.
כן, שמה?
או שמזה לומדים שזה ד' על ד', או שמזה לומדים שזה מרשות הרבים לרשות היחיד.
טוב, אז זה אנחנו כבר מדברים על הראשונים, אבל כרגע אני עוד לא נכנס לעניין הזה. אני רק אומר, מה הגמרא רצתה לעשות עם הדיחוי הזה?
רצתה להגיד שרבי הוא כן מצריך מקום ד' על ד', בגלל שאם הולכים נופו בתר עיקרו, אז בגלל שבעיקר יש 4 על 4, בגלל זה הוא מחייב שם. ולכן רבי כן מצריך, ולא כמו שאמרנו בהתחלה, שרבי מחייב על זיז כלשהו, זאת אומרת שהוא לא מצריך דלת על דלת.
זאת אומרת, דיחוי בגמרא פירושו, לדחות את מה שהגמרא ניסתה לטעון קודם. הגמרא ניסתה לטעון קודם שמרבי בדין של זיז, אפשר להוכיח שלא צריך מקום דלת על דלת, ואז להסביר את המשנה לפי רבי. ואז הגמרא דוחה, והיא אומרת, לא, אין לך ראיה. יכול להיות שרבי אומר שצריך מקום דלת על דלת, ואז הוא לא יעזור לך במשנה. למה פה, גם אם הוא מונח על זיז, אז אתה חייב, למרות שאין פה דלת על דלת, כי הוא אומר שהדין נופו בתר עיקרו, ואז זה נחשב מקום שכן יש בו דלת על דלת, הלכתי. כי העיקר בעצם הוא זה שקובע, ולא הנוף. ואז אתה לא יכול להוכיח מרבי כאן, שהוא לא דורש מקום דלת על דלת. זה כמובן בעצמו, אני כבר מאיר כאן, אז לגבי המשנה שלנו, שהרי אנחנו מדברים על נגיד על ידו של בעל הבית, והרי מזה כל הסיפור התחיל, שאיך ידו של בעל הבית נחשבת כמקום שהוא מספיק בשביל הקירה או הנחה, הרי ביד אין דלת על דלת. למה שלא נגיד גם ביד, שדין הנופו בתר עיקרו, שדין הנת ידו בתר גופו. אז עדיין, ואז הדיחוי של הגמרא לא יעזור. כי הרי גם אם תגיד פה בדעת רבי, שלא צריך מקום דלת על דלת, סליחה, שכן צריך מקום דלת על דלת, אלא שכאן שדין הנופו בתר עיקרו, ולכן יש מקום דלת על דלת. ולכן רבי לא עוזר לך וצריך לחפש מקור אחר. למה רבי לא עוזר לך? אני מוכן לקבל את זה. עדיין זה יעזור לי. כי אותו דבר בדיוק אני יכול להסביר במשנה. גם במשנה...
אבל יד לא דומה. יד לא דומה לענף.
או, צריך לומר שהגמרא לפחות כרגע מניחה שיד ודאי לא אומרינן שדינן ידו בתר רגליו. גם מי שאומר שדינן אופו בתר עיקרו, לא יאמר את זה על היחס בין היד לבין הגוף. מבינות? זה חייב להיות. אחרת אי אפשר להבין פה את הגמרא. וזה כבר מעורר שאלה למה. למה באמת שדין הנופו בתר עיקרו כן מוכנים להגיד, לפחות לפי רבי, ועדיין, אפילו רבי, שאומר באילן, הוא אומר שדין הנופו בתר עיקרו, לגבי יד, הוא לא יגיד את זה. עוד פעם, מסקנת הגמרא היא שיד כן חשובה, ואולי זה מה שכתוב שם, אני מדבר בשלב הזה של הסוגיה. בשלב הזה של הסוגיה, אז הגמרא מחפשת מקום דלת על דלת. אוקיי?
יד יש יכולת תנועה, לא כמו לענף.
אוקיי, אז אפשר לתלות את זה כמובן בהרבה דברים. אפשר לתלות את זה בזה שאולי היד יש לה תנועה, כמו שאומרת רותי. אפשר לתלות את זה בזה שהיד לא יונקת מהרגליים. באילן, הרי יש יחס בין עיקר לבין נוף. למה העיקר נקרא עיקר? מה שאנחנו קוראים גזע. למה הגזע נקרא עיקר? כי הענפים, הוא מחיה את הענפים, הוא העיקר שלהם, נכון? הרגליים לא מחיות את הידיים.
אבל אם היית אומר בתר גופו, אז לא היית יכול לענות את זה.
אוקיי, נכון, ואז צריך לדון. יכול להיות שיש לזה נפקא מינה, מה קורה כשהלב שלו, שהוא אולי כן הדבר שמחיה את האיברים, באמת נמצא במקום אחר, ואז לא הולכים אחרי הרגליים, אלא אחרי הלב. הנפקא מינה, למשל, לפי רש"י והר"ח, שאנחנו רוצים להגיד שקלוטה כמי שמחה למשל, זה כמי שמונח למטה, אז אם זה לא למטה, זה לא הרגליים, אלא זה הלב, יכול להיות שזה לא יעזור. אם הלב הוא מעל 10 טפחים, אז אולי זה לא יעזור. אוקיי, יכולות להיות איזה נפקא מינות. אני לא משנה, אני לא נכנס לזה עכשיו, אני רק מנסה להראות לכם, שכשאתם קוראות את הגמרא כאן, כבר צריך לצוץ לכם משהו. או אפילו שני משהו, אם הייתי אומר. המשהו הראשון זה מה שאמרתי כאן, שלמה הגמרא רואה באוקימתא הזאת דיחוי למה שנאמר קודם. הגמרא כנראה מניחה שבמשנה גם רבי שאומר שדין ענפו בתר עיקרו לא יאמר את זה על היד של בעל הבית במשנה. נכון? זה מה שהגמרא מניחה פה, אחרת אין פה דיחוי. אז רואים פה כבר איזושהי תפיסה בדין שדין ענפו בתר עיקרו, שבעץ אומרים את זה וביד לא אומרים את זה. עכשיו אפשר לחשוב למה, אבל קודם כל זה מה שרואים.
אני רוצה רגע לשאול, מקום דלת על דלת, למה הבעיה מניח פה שבטוח הגזע הוא רחב בדלת על דלת? אולי הוא לא, ואז זה יסתדר עם רבי.
לא, השאלה היא הפוכה. הרי הגמרא פה מנסה לדחות, לא להוכיח. כשהגמרא מנסה לדחות, מספיק לה להציג אופציה. היא לא צריכה להוכיח שזה מקום דלת על דלת. זאת אומרת, אולי מדובר במקום דלת על דלת בעיקר, ואז אתה לא צריך להגיד שהוא לא צריך, מצריך מקום דלת על דלת, אלא יש מקום דלת על דלת, ואולי לא. אבל אתה לא יכול להוכיח שמרבי שיש שיטה שאומרת שלא צריך מקום דלת על דלת.
אז בעץ יש אפשרויות, באילן יש אפשרויות שיש דלת על דלת או לא, ואדם יש לו אפשרות שהוא יהיה בכלל בדלת על דלת, הרגליים שלו, אולי הרגליים שלו פשוט לא דלת על דלת, אז אי אפשר בכלל להשוות את זה.
זה ברור שלא.
ולכן זה השוני, בידו הולכת אחר רגליו.
אבל אז באמת מה שאת אומרת, זה שעקרונית שדין ענפו בתר עיקרו, אנחנו אומרים גם באדם באופן עקרוני. רק שבאדם זה לא יעזור לנו, כי למרות שהידיים נמשכות אחרי הרגליים, אבל גם ברגליים אין דלת על דלת, אז זה לא יפתור לי את בעיית הדלת על דלת.
כן.
זה מה שאת בעצם אומרת. את בעצם אומרת, מה שכתוב פה זה לא עיקרון בדין שדין ענפו בתר עיקרו. לא, אומרים את זה גם באדם, את שדין ענפו בתר עיקרו. רק שמה זה לא עוזר. כי זה לא פותר את בעיית הדלת על דלת. אוקיי? זאת גם...
אבל לאדם יש מקום של דלת על דלת.
לא אומרים על האדם שהוא תופס ארבע אמות על האמות, זאת אומרת, המקום
שהוא
נמצא בו?
טפחים, לא עידית.
קודם כל אנחנו מדברים על טפחים, אבל ב' הוא גם בטפחים, מה שמדובר באדם זה גברה באמת יתיב, גברה בסוכה. זאת אומרת, אדם שהוא יושב, תופס אמה על אמה. כי אדם שהוא יושב, באמת יש לו, הוא תופס איזשהו שטח, אבל אדם שעומד לא תופס ארבע על ארבע טפחים. הרגליים, יש רגליים גדולות, כפות רגליים. כן, אז זה לא 40 סנטימטר. האורך של אפילו עם הנעל, לא 40 סנטימטר, 4 על 4 זה 40 סנטימטר על 40 סנטימטר. אז לכן מה שאנחנו יכולים לדייק מכאן, ועוד פעם, הסברים, הצעתם כמה הסברים, אפשר אולי אפילו להציע עוד, אבל קודם כל רואים, הגמרא מניחה כאן שדין ענפו בתר עיקרו לא רלוונטי לאדם, או כי לא אומרים אותו בבני אדם אלא רק בעצים, או כמו שהציע חני, אולי אומרים את זה גם בבני אדם, רק ששם זה לא יעזור. כי גם ברגליים אין דלת על דלת, אוקיי? אבל אפשר היה להעלות עוד אופציה, אם אנחנו באמת אומרים שדין ענפו בתר עיקרו, פירוש הדבר, וזה יהיה קשור למה שנדבר בהמשך, פירוש הדבר שהענף נחשב כמי שנמצא על הקרקע, לא על הגזע. זאת אומרת, הגזע לוקח את הענף, ועכשיו הענף נחשב כמונח על הקרקע, לא על הגזע. לפי זה יכול להיות שבגזע לא נצטרך מקום דלת על דלת. כי בקרקע יש דלת על דלת. הגזע הוא רק המתווך, כיוון שהענף יונק מהקרקע דרך הגזע, אז בעצם יוצא שכל האילן, כולל הענפים, דרך הגזע נחשב כמצוי בקרקע. ואז יוצא א', שלא צריך בגזע עצמו דלת על דלת, מה שראיתם כן במערשה שם ועוד, זה יהיה תלוי בזה, וב', אפשר לחלק בעוד צורה בין אילן לבין אדם. כי אדם הרי לא יונק מהקרקע דרך הרגליים. אז לכן, באדם לא שייך בכלל להגיד שדין ענפו בתר עיקרו, לפי ההצעה הזאת. וכל ההצעות האלה אפשריות, כי הגמרא לא, אין ברמז מה בעצם מונח מאחורי העיקרון הזה, ולמה לא אומרים אותו באדם.
אבל אם אתה אומר בתר עיקרו,
מה?
אם אתה אומר בתר עיקרו, אז זה לא חייב להיות רגליים. למה אתה אומר שבתר עיקרו אצל האדם זה דווקא הרגליים?
אני הבאתי קודם, אמרתי שאולי זה הלב ולא הרגליים. בסדר. אבל עדיין אין ארבע על ארבע. לפחות בדרך כלל אין ארבע על ארבע. גם במרכז הגוף. טוב, בכל אופן...
אז לגבי הזיז שבקיר, כמו שהעמידו את זה קודם.
לא הבנתי.
במקרה הראשון שהגמרא מביאה זה זיז בקיר, נכון? שבולט מהקיר.
נכון.
אז אולי שם זה כלשהו בגלל שאין לו את החיות, כי הבקיר לא שייך לתת שהוא מקור חיותו.
עוד שנייה אני מגיע לזה, עוד רגע.
אני רוצה לשאול עוד משהו. מה ההבדל בין מה שאנחנו אומרים עכשיו לשדינן בתר עיקרו לבין מושיט? מה זה מושיט את ידו?
לא הבנתי.
הוא עומד במקום אחד, ברשות אחת, ומושיט את ידו לרשות השנייה. זה בדיוק מה שקורה פה עם הגזע והענף. אז אולי הוא לא מחובר לקרקע, אבל הוא עומד ברשות אחת, ומושיט חלק ממנו או איבריו לרשות שנייה. זה כמו ענף.
מושיט השאלה לא קשורה, הדיון בדין מושיט לא עוסק בשאלה איפה מונח החפץ כשאני מחזיק אותו ביד.
איפה הגוף שלי עומד?
דין מושיט נאמר כאשר יש שתי עגלות שהן מחשבות רשות היחיד ובאמצע יש רשות הרבים. ואני מושיט חפץ מעגלה אחת לעגלה שנייה מעל רשות הרבים. ושם השאלה האם עשיתי פעולת תוצאה, השאלה היא לא איפה נחשב החפץ, איפה נחשב החפץ, כאילו איפה הוא עומד. פה אנחנו עוסקים בשאלה אחרת. האם עושה פעולת הוצאה? פה השאלה, איפה החפץ עכשיו עומד? עכשיו עומד למעלה, למטה, רשות היחיד, רשות הרבים, אז זה שאלה אחרת לגמרי. דין מושיט זה דין בפעולת ההוצאה, לא במיקומו של החפץ. פעולת הושטה היא גם נחשבת פעולת הוצאה או לא. אוקיי? אז הדיוק הראשון שאני רוצה ללמוד מהגמרא כאן, זה שאם הגמרא ראתה בדבר הזה דיחוי, אז ברור שהגמרא הבינה שלא שייך לומר שדין הנופו בתר עיקרו ביד של בעל הבית. כי אחרת אין פה דיחוי, אפשר עדיין להסביר את המשנה לפי רבי. עכשיו, זה כמובן מעורר את השאלה למה. ופה עלו המון אפשרויות, גם על ידיכן, גם על ידיי, וכל אחת מהן אפשרית, אני לא יודע להכריע ביניהן, אבל כל אחת מהן אפשרית. צריך רק לזכור שבכל המקומות בשס, כשאנחנו מדברים על שדין הנופו בתר עיקרו, תמיד מדובר על עצים. עובדתית, יכול להיות שזה מקרה. יכול להיות שזה קיים גם בדברים אחרים. אבל קודם כל, תמיד מדובר על עצים. עכשיו, אם אני משליך את זה עכשיו באמת לעניין הזיז, הרי המימרה הראשונית של רבי, זה שחפץ נח על גבי זיז. זיז, כן, זה משהו שבולט ממבנה או משהו כזה, איזשהו בליטה כזאת לתוך רשות הרבים. האם מעץ, בשדין הנופו בתר עיקרו, אפשר להגיד גם על זיז? מזה שהגמרא מביאה את שדין הנופו בתר מביאה את האילן ודין שדין הנופו בתר עיקרו, לכאורה נראה שהיא מוכנה לומר שדין הנופו בתר עיקרו גם במקרה של זיז, לא? אחרת מה זה עוזר כל העניין?
אבל הזיז פה, מי אמר שהוא ברשות הרבים? אולי הוא ברשות היחיד.
לא, לא,
הוא בולט לרשות
הרבים. הזיז הוא ברשות הרבים. זרק ונח על גבי זיז כלשהו, הכוונה זה זריקה ברשות הרבים. זרק דלת עמוד ברשות הרבים.
וזה נח על גבי... נתתי שהוא זרק מרשות הרבים לרשות היחיד, וזה נח על גבי זיז, שהוא לא מקום של 4x4.
לא. אז הגמרא אצלנו מדובר ברשות הרבים, ולכן, גם רש"י מסביר ככה, אבל זה גם ברור בגמרא. כי אחרי זה מה שהגמרא אומרת, שמדובר באילן שעומד ברשות היחיד, ונופו נוטה לרשות הרבים. למה צריך להגיד שנופו נוטה לרשות הרבים? כי הזיז המקורי דיבר על רשות הרבים. אז הגמרא רוצה לומר, כן, אבל מדובר באופן כזה שרק הזיז הוא ברשות הרבים, אבל העיקר נמצא ברשות היחיד. זה הדיחוי של הגמרא. ועכשיו אני שואל, אז מה זה אומר? שגם בזיז של בניין, אנחנו אומרים שדין הנופו בתר עיקרו? אז אם ככה מצאנו דוגמה יפה. יש דוגמה שהיא לא עץ, וגם לגביו אומרים שדין הנופו בתר עיקרו.
שנייה, הזיז הזה שמדובר עליו בגמרא, הזיז הזה הוא ברשות הרבים, אבל החלק השני שלו, הוא נמצא ברשות היחיד?
זה שהגמרא לכאורה רוצה...
זה הסיטואציה של הגמרא?
עוד פעם, בדיחוי. הגמרא בהתחלה חשבה שמדובר בזיז ברשות הרבים, סתם פשוט חתיכת בליטה ברשות הרבים. אוקיי? אז זה עמוד כזה, ברשות הרבים.
אז מה הבעיה? למה לחייב?
אז זה מה שהגמרא אומרת. כנראה מכאן רואים שלא צריך מקום, דלת על דלת.
לא הבנתי למה ברשות הרבים צריך לחייב במישהו מניח.
הוא מעביר 400 ברשות הרבים.
אבל אם הוא לא מעביר 400, הוא סתם מניח.
לא, הוא זרק ונח על גבי זיז.
הוא זרק, הבנתי.
עכשיו, אז זה הגמרא בהתחלה. ואז הגמרא דוחה, והיא אומרת, כמו בעץ, יכול להיות שהזיז הוא ברשות הרבים, אבל הבניין שמחזיק אותו הוא ברשות היחיד. ואז אתה לא יכול להגיד לי שלפי רבי לא צריך מקום דלת הדל, יכול שצריך, אלא ששדין הנופו בתר עיקרו. אם זה כמו שאמרתי עכשיו, אז יוצא שדין שדין הנופו בתר עיקרו אומרים לא רק בעצים, אלא גם בזיזים של בניינים. כי אחרת מה אתה מדמה לי את העץ לשאלה של זיז?
אבל אם זה היה נכון, אז לא היה צריך להביא את הדוגמה של העץ.
למה?
כי היו דנים ישר על הזיז, למה צריך להביא עוד דוגמה?
מה אומרת?
הדוגמה של האצבע...
כדי באינן למיימר לקמן, הרי בהמשך עשית אוקימתא כזאת של עץ שמונח ברשות היחיד והענפים שלו לרשות הרבים, כמו שעשית שם, נגיד גם פה. אבל פה אנחנו עושים את זה הזיז, לא על עץ.
אבל באמת יש סיבה להגיד את זה, כי אם הקיר היה נהרס, אז הזיז לא היה עומד שם.
לא הבנתי.
אם הקיר היה נהרס, אז הזיז לא היה מתקיים בפני עצמו.
לא נהרס, הוא עומד שם, לא הבנתי.
אני אומרת, נניח שהיו הורסים את הקיר, זה היה פוגע גם בזיז. זה מראה שעיקר עמידתו של הזיז היא בגלל הקיר.
ולכן מה?
גם הענף ככה.
לא, אז לכן כן היה אפשר להגיד, גם על הזיז.
אני מדבר על מה זה אפשר, הגמרא אומרת את זה על הזיז. הגמרא אומרת את זה על הזיז, לא? זה מה שהיא אומרת פה. כמו שאתה עושה הוקימתא בדף ח' לגבי האילן, כך מדובר פה לגבי הזיז. אבל אם זה כך, יש פה חידוש. החידוש הוא שאומרים את הכלל של שדין ענפו בתר עיקרו לא רק בצמחים, לא רק בעצים, אלא גם בדברים דוממים, שזה לא מצאנו בשום מקום. ובאמת נדמה לי שמקריאה פשוטה של הראשונים, להבדיל מהגמרא, נראה שהם לא למדו כך. הראשונים הבינו שהגמרא לא מביאה דוגמה את האילן, אלא היא אומרת, הזיז שבו מדובר הוא לא זיז, הוא אילן. מבינות מה אני אומר? זה לא, הגמרא לא עושה אנלוגיה. הגמרא לא מביאה את האוקימתא של אילן, ואז היא מביאה אותו לפה, אבל פה מדובר על זיז. אלא הגמרא אומרת, לא, בכלל לא מדובר פה על זיז, מדובר פה על אילן. ואז אנחנו יכולים להגיד שהדין ענפו בתר עיקרו, כי גם פה מדובר על אילן, לא הזיז, ובזיזים באמת אין שהדין ענפו בתר עיקרו. ככה לפחות נראה כשקוראים את הראשונים, הם הפסיקו לדבר על זיזים, הם עברו לדבר על עצים. ואז בעצם מה שיוצא מכאן זה דבר נורא מוזר, כי אני בהתחלה לא למדתי ככה, למה? כי הרי הגמרא, כשהיא מביאה, תראו, זה... הגמרא מביאה בהתחלה את המאמרה, הרי היא מדברת על זיז. אז מה, אני רוצה להגיד שהזיז הזה זה עץ, אבל זיז זה לא עץ. זיז זה חלק של מבנה כלשהו. אז מה אתה רוצה להגיד לי שהזיז, הרי לשון הברייתא מדברת על זיז. אז מה אתה רוצה לפרש שהזיז שבו מדובר הוא בעצם עץ ולא זיז? אם אתה אומר שזה רק דוגמה, אז אתה אומר, כמו שאמרתי בדף ח' לגבי העץ, אז אני אעשה אותו דבר לגבי הזיז כאן, ואני אגיד שהמבנה נמצא ברשות היחיד, הזיז בולט לרשות הרבים, ואותו מה שאמרנו שם בעץ, אני אגיד על הזיז. ואז הכל בסדר. אלא שאז המחיר הוא שאנחנו אומרים את הדין, שדין ענפו בתר עיקרו, גם במבנים, דוממים, ולא רק בעצים. אבל מהראשונים משתמע שזה לא מהלך הגמרא. אלא מהלך הגמרא הוא שהגמרא מחליפה את הזיז בעץ. הזיז הזה זה בעצם ענף של עץ. הוא לא חלק של מבנה. שזה לא הפירוש המילולי הפשוט של המושג זיז. הרי המושג זיז מופיע בלשון הברייתא. נתניה זרק ונח על גבי זיז. אז מה אתה רוצה לפרש שהזיז זה עץ? מהגמרא, מהראשונים נראה שזה מה שהם מבינים בגמרא. הגמרא מפרשת את הזיז בתור עץ. אתן לכם רק כדוגמה, כדי שתראו את המקום השני. כן, הגמרא בדף ח', כן? אני רק מדלג רגע כדי לחדד את הדברים. גופה אמר רב חיסדא, נעץ קנה ברשות היחיד וזרק ונח על גבה אפילו גבוה מהאמה חייב, מפני שרשות היחיד עולה עד לרקיע. לימה רב חיסדא דאמר כרבי, דתניה זרק ונח על גבי זיז כלשהו רבי מחייב החכמים פותרים, זה הסוגריים שהפניתי אתכן, אלמה לא באין המקום דעד הדלת, ואז מה דוחה הבאי? אמר הבאי, ברשות היחיד כולם לא פליר כדי רב חיסדא, אלא אחה באילן העומד ברשות היחיד ונופו נוטה לרשות הרבים, וזרק ונח הנופו. דרבי סבר, אמרים השני נופו בתר עיקרו, ורבנן סבר, לא אמרים השני נופו בתר עיקרו. עכשיו, כאן זה בבירור הוקימתא. נכון? הרי כאן אומרים, אחא באילן העומד ברשות היחיד ונופו נוטה לרשות הרבים. זאת אומרת, כאן מדובר באילן. לא מביאים את האילן בתור אנלוגיה. כאן האילן מופיע בתור תיאור שזה המקרה שבו עוסקים. נכון? בגמרא פה זה ברור. השאלה, מה קורה בגמרא שלנו? כי בגמרא פה, הרי מדובר על נעץ קנה ברשות היחיד. נעץ קנה ברשות היחיד וזרק ונח על גביו. עכשיו שם אומרים לי, הקנה הזה שעליו מדובר שהוא זרק, זה בעצם אילן ברשות היחיד ונופו נוטה לרשות הרבים. גם לנעוץ קנה ברשות היחיד זה לא בדיוק אילן שנופו נותן לרשות הרבים, הרי רבותה אמר לנו,
לקנה אין עיקר. רץ
קנה ברשות היחיד.
לא, אבל לקנה גם אין עיקרו.
מה?
אצל קנה אתה לא יכול לדבר על עיקרו, אין לו שורשים, אין לו...
בזיז אין עיקרו, אין כלום, זה ברור. לכן אני אומר, ובגמרא פה ברור שזאת הוקימתא. בגמרא פה ברור שהגמרא מפרשת את זה באילן, לא מביאה את האילן בתור אנלוגיה. מדובר פה בקנה שהיה לו איזשהו קיר כזה שעומד ברשות היחיד, והקנה בולט לרשות הרבים. לא, לא, מדובר על אילן. זאת אומרת, כאן האילן לא מופיע בתור אנלוגיה, כאן האילן מופיע בתור הוקימתא. מדובר באילן. ולכן כנראה הראשונים הבינו גם אצלנו, שגם אצלנו לא הכוונה להביא פה אנלוגיה, אלא מדברים בהוקימתא. הזיז שעליו אנחנו מדברים הוא בעצם ענף של אילן. על זה מדובר, לא מדובר על זיז. מדובר על אילן. ואז אי אפשר לדייק שנופו בתר עיקרו, ששדין הנופו בתר עיקרו, יכול להאמר גם בדברים שהם לא עצים. לא, זה רק בעצים. וגם פה מדובר בעץ. אוקיי? אז לכן יש פה באמת שאלה לא ברורה במהלך הגמרא. אוקיי, עכשיו אני עובר להגמרא המקבילה שם באמת, מה שראינו עכשיו. אז הגמרא אומרת, שעל רב חיסדא לא חולקים, בקנה ברשות היחיד, רשות היחיד עולה עד הרקיע, ולכן מי שזרק ונח על גביו, אז הוא חייב. אוקיי? שם כמובן מדובר מי שזרק מרשות הרבים, אל הקנה שנמצא ברשות היחיד. אצלנו הדיון הוא על מי שזורק ברשות הרבים. אביי דוחה את זה, והוא אומר לו, ברשות היחיד כולם מסכימים. פה מדובר על אילן שעומד ברשות היחיד, והנוף שלו נוטה לרשות הרבים, ומישהו זרק ונח על נופו. בסדר? רבי סובר שאמרינה שדינן נופו בתר עיקרו, רבנן סובר לא אמרינה שדינן נופו בתר עיקרו. עכשיו, ההשוואה, אני ממשיך את ההשוואה בין הסוגיות. כאשר אני מדבר על הסוגיה שלנו, כן, בגמרא שלנו, אז שדינן נופו בתר עיקרו, האם זה מדבר על המקום או על הרשות?
זה עכשיו גם כך להבין וגם כך להבין. אז הנוף שלו יחשב גם כרשות היחיד, או שאם עיקרו הוא דלת על דלת, אז גם נופו יחשב דלת על דלת.
אם הנוף שלו נחשב רשות היחיד, אם מדובר פה על הרשות, אז למה זה רלוונטי לסוגיה?
כי זה מרשות הרבים לרשות היחיד.
ולאין, זה לא מונח על מקום דלת על דלת.
אבל...
אם זה לא מונח על מקום דלת על דלת, מה אכפת לי זה רשות היחיד? אני צריך להסביר למה חייבים.
אז הם אמרו, אז הביאו הסבר שנגיד, לא, זה לא גבוה ג' תפחים מעלה.
לא, 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 עזבי את ההסבר, אני קורא עכשיו את הגמרא, בלי החשבונות של הראשונים. למה אני חייב, הרי זה לא מונח על מקום דלת על דלת, והגמרא הרי פה רוצה להגיד לי שגם בפי רבי צריך מקום דלת על דלת, נכון? זה המשמעות של הדיחול. אז הגמרא אומרת, לא, פה הוא חייב, כי שדין הנופו בתר עיקרו. ואם את אומרת לי שאפשר לפרש את זה כנסוב על הרשות, לא על המקום, לא יכול ללכת.
אולי גם וגם.
לא, גם וגם זה משהו אחר, אני לא יודע. אבל לגבי, זה ודאי מדבר על המקום. האם זה גם מדבר על הרשות או לא? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, זה לא מעניין. כיוון שהדיון שלנו הוא בבירור על המקום, לא על הרשות. נכון? אצלנו זה ברור מדבר על המקום, כי אצלנו הרי מה שהיה, כל מה שאנחנו מחפשים פה זה איך חייב, הרי צריך מקום דלת על דלת. אז אומרת הגמרא שדין הנופו בתר עיקרו, אז לכן זה נחשב כמקום דלת על דלת. זאת אומרת, דין שדין הנופו בתר עיקרו מטפל בבעיית המקום, לא בבעיית הרשות. שאלת הרשות זה עוד שאלה, יכול להיות שזה גם יעשה את העבודה על הרשות, אבל לא צריך את זה. כיוון שזורק דלת עמוד ברשות הרבים חייב גם אם הרשות היא רשות הרבים. כל עוד ההנחה הייתה על מקום דלת על דלת. לכן מספיק לי ששדין הנופו בתר עיקרו פותר את בעיית המקום, בשביל להגיד שרבי מחייב. לא צריך להניח שזה גם עושה משהו לגבי הרשות. לכן אצלנו בסוגיה בבירור מדובר על שאלת המקום. מסכימות?
טוב, וזה במסקנה אולי, אבל בהתחלה, בהנחה, כשאנחנו מדברים, אולי זה דומה לוויכוח בין רבי וחכמים, אנחנו בכלל לא מניחים שמדובר על אותו מקרה שעומד ברשות היחיד ונפו ברשות רבים, אלא חושבים שיכול להיות שזה גם מדובר על רשות היחיד וויכוח הוא על דלת על דלת.
אבל אני מדבר על הדיחוי של הגמרא. לפני כן בכלל חשבנו שהכל רשות הרבים, אין רשות היחיד פה. אבל עכשיו הגמרא מעמידה בעץ, שעיקרו ברשות היחיד ונפו ברשות הרבים. עכשיו, מה הגמרא אומרת? שדין ענפו בתרי קרוב, ולכן מה? ולכן הוא העביר את זה לרשות היחיד? לא. ולכן הוא הניח את זה במקום ד' על ד' ברשות הרבים. נכון? זה מה שהגמרא אומרת.
רגע, הרב עכשיו מדבר על הסוגיה שלנו או על הסוגיה בזיין חד?
שנייה, לא, על הסוגיה שלנו אני מדבר. בסוגיה שלנו אני אומר שהבעיה הייתה איך רבי מחייב אם הוא דורש מקום ד' על ד'. תשובה, הוא דורש מקום ד' על ד', אבל שדין ענפו בתר עיקרו, נכון? זו התשובה. מה זה אומר? ששדין ענפו בתר עיקרו פותר את בעיית המקום. הוא מחשיב את הענף הזה להיות מקום ד' על ד'. אין שום קשר לשאלת הרשות. יכול להיות ששדין ענפו בתר עיקרו גם קובע לגבי הרשות, ואז יוצא שהנחתי את זה במקום ד' על ד' ברשות היחיד. אולי, אבל לא צריך להגיע לזה. כיוון שגם אם זה לא משנה את הרשות, מספיק שזה רק מחשיב את העץ הזה להיות, את הענף, להיות מקום ד' על ד', אני חייב. אני חייב אפילו אם זה ברשות הרבים. לכן אין סיבה להניח שזה עושה משהו בסוגיית הרשות. זה מדבר על סוגיית המקום. אתם איתי?
כן.
זה בסוגיה שלנו.
עדיין אני חושבת שיכול להיות, בהנחה זה כן, חשבתי שזה יכול להיות, בהנחה, אני הנחתי שרבי, לפי הסוגיה הזאת, לא דורש דלת על דלת, כן? אבל בתקיעה, כן, אבל זה בכלל מחלוקת על משהו אחר, לא על דלת על דלת.
לא, אבל זה לא יעזור לנו. הרי אנחנו, לכן הקדמתי ואמרתי מה...
לכן, רבי בכלל יכול להיות שהוא דורש דלת על דלת, לא משנה.
לא, לא נכון. לכן הקדמתי את מה שאמרתי קודם. הגמרא פה מציגה את הדבר הזה כדיחוי. דיחוי פירוש הדבר כך, הגמרא בהתחלה רצתה לומר שלפי רבי לא צריך מקום ד' על ד'. אומרת הגמרא זה לא מוכרח, יכול להיות שלפי רבי כן צריך מקום ד' על ד'. למה הוא מחייב פה? כי מדובר באילן שנופו נוטה לרשות הרבים. זאת אומרת, ההנחה היא שלפי רבי צריך מקום ד' על ד'.
אבל יכול להיות שפה במקרה הזה מחלוקת, לא על ד' על ד', אלא על רשות. בכלל, זה לא נותן לאינדיקציה בכלל לד' על ד'.
לא.
ויכול להיות...
לא, לא נכון. המחלוקת אולי היא לא על מקום ד' על ד', אבל ברבי, כשאת אומרת שדין נופו בתר עיקרו, את אומרת את זה כדי לפתור את בעיית המקום ד' על ד'. יכול להיות שגם חכמים מסכימים, זה דיון אחר, לגבי מקום ד' על ד'. הם רק חולקים בדין שדינה. אבל לגבי רבי, כשאת אומרת שדין נופו בתר עיקרו, את מה העיקרון הזה פותר? הוא פותר את בעיית המקום, לא את בעיית הרשות. בהכרח, זה חייב להיות
בגמרא. יכול להיות שהוא לא פותר בעיית המקום בכלל.
הוא לא פותר את בעיית המקום, אין פה דיחוי. הגמרא מביאה את זה כדיחוי. והגמרא אומרת, בוא אני אראה לך...
אני רציתי להוכיח, סליחה, אני רציתי להוכיח מכאן, שרבי לא דורש מקום דלת על דלת, נכון? ואחר כך אני אמרתי שהוויכוח שלהם בכלל לא קשור
למקום דלת על דלת. רבי דורש מקום דלת על דלת או לא?
אז אני לא יודעת מכאן.
יודעת, זה מה שאת יודעת. את רוצה להגיד שאם הם חולקים בשדין נופו בתר עיקרו, רבי גם הוא דורש מקום ד' על ד'.
נכון, אפשר להגיד ככה. אני מבינה, אבל אפשר להגיד גם שהוא בכלל, מכאן אני לא יכולה לעשות מסקנה על ד' על ד' של ויכוח על משהו אחר.
את מפספסת את הלוגיקה של הסוגיה. יש פה שתי אפשרויות. הדיחוי מנסה להציע אלטרנטיבה, לא שהיא מוכרחת. אני שואל, מה האלטרנטיבה שהדיחוי מציע? הוא מציע אלטרנטיבה שמראה שרבי יכול לסבור שצריך מקום ד' על ד', ובכל זאת אפשר להבין את דבריו. זה מה שהדיחוי מציע. נכון שזה לא הכרחי, זה מהותו של דיחוי. דיחוי פירושו שיש אפשרות להסביר את רבי שהוא דורש מקום ד' על ד'. שאלתי, מהי האפשרות הזאת? אם אנחנו אומרים שדין ענפו בתר עיקרו, אז מה זה אומר? ששדין ענפו בתר עיקרו הופך את הנוף למקום ד' על ד', זה פותר את בעיית המקום, וזה לא נוגע לבעיית הרשות. זאת הלוגיקה של הסוגיה. זה שבסוף בסוף כל ההסבר הזה ברבי לא הכרחי, ברור, כי כל ההסבר הזה הוא רק דיחוי. דיחוי אומר, יש אפשרות להסביר שרבי בכלל מסתמך על שדין ענפו בתר עיקרו, ומדובר פה על עץ, סימוקים תא, וכל מיני דברים כאלה. אבל זה הכל רק אפשרות, זה כמובן לא הכרחי. יכול להיות שרבי לא דורש מקום ד' על ד'. כל מה שהגמרא אומרת כן, אבל גם יכול להיות שכן. ולכן אתה לא יכול לטעון בוודאות שרבי הוא התנה שלא דורש מקום ד' על ד'. אז אני אומר, לפי הצד הזה יוצא ששדין ענפו בתר עיקרו, שהוא הבסיס לאפשרות הזאת, פותר את בעיית המקום, ולא את בעיית הרשות. בסדר?
בסדר.
אוקיי. אז זה, זה לגבי הסוגיה שלנו. בואו נראה בסוגיה בדף ח', שם המצב קצת שונה. הגמרא שם מדברת לא על מקום ד' על ד' בכלל. נכון? הגמרא שם לא מזכירה את שאלת ד' על ד', זה לא ההקשר. זה לא הקונטקסט של הסוגיה. הגמרא מדברת על דין. יש דין, אמר רב חיסדא, נעץ קנה ברשות היחיד וזרק ונח על גבה אפילו גבוה מאה אמה, חייב, מפני שרשות היחיד עולה עד לרקיע. נכון? זה הדיון של הגמרא, זה לא קשור למקום ד' על ד'.
אבל אולי בגלל שהקנה קושר את החפץ לקרקע...
הכל יכול להיות, אני לא נכנס לך
לשאלה...
לא מעניין כרגע למה. הגמרא לא עוסקת בשאלת מקום ד' על ד'. אפשר עכשיו לבוא ולשאול, רגע, ומה עם מקום ד' על ד'? הרי זה לא מקום ד' על ד', ואז לענות מה שעונים, או שלא צריך, או שזה מתקיים, הכל. אבל זה לא נושא הסוגיה. נושא הסוגיה הוא מה הדין כשמישהו זורק על קנה. אומרת הגמרא על זה, מדובר פה שהוא זרק ונח על גבי זיז, שרבי מחייב וחכמים פותרים, ומעמידים באילן, אוקיי? מה זאת אומרת? בעצם יכול להיות שההסבר של הדין הוא בגלל שזה פותר את בעת הרשות, לא את בעת המקום. למה רבי מחייב? רבי לא דורש מקום ד' על ד'. יכול להיות. למה רבי מחייב פה? בגלל שזה נקרא שהוא מונח ברשות היחיד, או ברשות הרבים, לא משנה, והוא לא דורש מקום ד' על ד'. את הדין, כמו מה שנחמה העיר הקודם, הרי את הדין אפשר להסביר גם כך. בגמרא בדף ד' זה מובא בתור דיחוי. אז הדיחוי הזה, שהוא דיחוי שעוסק בסוגיית המקום ד' על ד', חייבים לומר ששדין אופו בתרי קורא פותר את בעיית המקום, כי אחרת כל הגמרא שם אי אפשר לקרוא אותה. פה בגמרא זה לא הכרחי. זה יכול לטפל בשאלת הרשות, ויכול לטפל בשאלת המקום. כשאתה מסביר את רבי פה, שרבי אומר שחייבים, או שרבי אומר שחייבים כי לא צריך מקום ד' על ד', או שהוא אומר שחייבים כי צריך מקום ד' על ד', אבל זה מתקיים, בגלל שדין אופו בתרי קורא. לכן פה זאת שאלה יותר פתוחה מאשר אצלנו.
אני לא הבנתי, אבל יש פה את הסוגריים, שזה כן דן במקום של ד' על ד'.
הבנת מצוין, למה לא? אני אומרת שלא הבנת. הסוגריים האלה, שמוסיפים את המילים על מה לא באין על מקום ארבעה על ארבעה, הם בעצם, אם היינו קוראים את הגמרא עם הסוגריים, כן, משמיטים את הסוגריים וקוראים את הטקסט שבתוכם כחלק מהגמרא, ברור מהגמרא שגם פה מדובר על מקום ד' על ד'. אבל למה שמים את זה פה בסוגריים?
המקום לא הדיון.
יכול להיות שזה לפתוח את האופציה, לפי הגרסה שלא גורסת את המילים האלה, שמוחקת את המילים האלה, אז באמת יוצא שאולי הדיון פה הוא על הרשות ולא על המקום.
לכן... אבל למה לא הייתי מניחה את זה לבד?
מה?
הרי רב חיסדא זה ברור לכל שהוא לא דורש ארבע על ארבע.
לא.
אז למה צריך את הסוגריים? אם אני מנסה להשוות את רבי לרב חיסדא...
או שיש ארבע על ארבע, או שזה ברשות היחיד, אין בעיה של ארבע על ארבע, אפשר להגיד הרבה דברים, הגמרא לא עוסקת בזה כאן.
אבל בווילנה לא היה סוגריים.
אז אני אומר, כן, לא, אני נמצא בפרויקט השוט, אז אני לא יודע מה קורה בדפוס. אין שם סוגריים.
אצלי ב-TBS יש, אבל בדפוס וילנה אין.
מה, אז מופיעות המילים או
ש... גם אצל שטיינזלצן.
מה זה אין?
אצלי יש.
סוגריים?
אין
סוגריים. אני יכולה להראות?
אצלי יש סוגריים. אני לא יודעת מה...
טוב, לא משנה.
בגמרא הרגילה יש סוגריים.
גם אנחנו ראינו את הסוגריים.
לא עסקים.
לא, זה
בוא, בואו נתקדם, חבל על הזמן, זה מחקר לארכיאולוגים של התלמוד. אני מדבר על העיקרון. אם אנחנו קוראים את הגמרא עם הטקסט שבסוגריים, זאת אומרת, מוחקים את הסוגריים וקוראים את הטקסט עצמו, אז בגמרא פה כתוב במפורש שהדיון הוא גם פה בשאלת המקום. למרות שזה לא היה חייב להיות, אבל הגמרא אומרת, אוקיי? אבל אם אנחנו משמיטים את המילים שבסוגריים, זאת אומרת, לא גורסים אותם, כמו ש...
לא, הדיון פה הוא במקום או ברשות.
זה מה שאני אומר. או במקום או ברשות. ויכול להיות שזה פשר הסוגריים האלה. כי הסוגריים האלה בעצם מכניסות בכוח את שאלת המקום פה. בעוד שאם לא קוראים את המילים שבסוגריים, הייתי יכול לקרוא שהדיון פה הוא על דיון בשאלת הרשות, לא בשאלת המקום, ושהדין הנופו בתר עיקרו פותר את בעת הרשות. איך נפתר את בעת המקום? אולי לא צריך, מקום ד' על ד'. מי אמר שצריך?
הסוגריים אבל אומרים על מה לא באין על מקום 4 על 4, זה אומר שהדיון הוא בסוגיית הרשות.
לא, הפוך.
למה?
על 4 על 4. על מה לא באין על מקום 4 על 4, פירוש הדבר, לא שבאינן והשדין אופו בתריקו הוא פותר.
כן. על מה? לכולם ברור שלא באינן על ארבעה על ארבעה.
והשד עם הפורמט העיקרון נדרש רק כדי לפתור את בעת הרשות.
זה לא הפירוק, כאילו...
כן, כן, צודקת, 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 אני פספסתי.
אז אפשר מההתחלה?
אם אנחנו לא קוראים את המילים האלה, אבל, אז כמובן אפשר להבין את זה או על המקום או על הרשות. נכון, צודקת, אני הפכתי. אוקיי? את אומרת השאלה?
מההתחלה.
מה?
אפשר מההתחלה, כי התבלבלתי.
את יודעת, בואו נעשה את זה ככה, תראו.
אני לא מבינה איך אפשר להפעיל את זה על המקום פה.
שנייה אחת. תראו. אני מוחק את המילים האלה, אוקיי? זהו, ככה, עכשיו אנחנו קוראים את הגמרא ככה, בסדר? אנחנו קוראים את הגמרא ככה, אפשר לפרש אותה, מה מחלוקת רבי ורבנן? רבי מחייב בגלל שזה בעצם רשות היחיד, בסדר? וחכמים פותרים בגלל שזה...
לא, רב חיסדא מחייב.
רגע. כן, רב חיסדא שמחייב כרבי, הוא אומר, בגלל ש...
מרשות לרשות.
יש, נגיד, רשות היחיד עולה דרכיה, או כי לא צריך מקום ד' על ד', או מכל מיני סיבות שקשורות למלאכת תוצאה, לא משנה כרגע, ורחמים פותרים. אבל אין פה הזכור של שאלת המקום. ועכשיו, כשהבאי אומר שברשות היחיד כולם לא פליגה שהדין הוא כך, זה יכול להיות או בגלל שבעינן מקום ד' על ד' וזה מתקיים, או בגלל שלא בעינן בכלל. ואז, והמחלוקת של רבי ורבנן מדברת על אילן. שמה המחלוקת? אפשר להסביר אותה בשתי צורות. או להגיד שהמחלוקת היא בשאלה איפה החפץ מונח, ברשות היחיד או ברשות הרבים, אבל לכל הדעות לא צריך מקום ד' על ד', או שהמחלוקת היא בשאלה האם זה השד אינפו בתר עיקרו נותן למקום הזה חשיבות של ד' על ד', נכון? שתי אפשרויות להבין.
Yeah.
אז יש פה אפשרות להבין שהשד אינפו בתר עיקרו פותר את בעיית הרשות, ויש אפשרות להבין שזה פותר את בעיית המקום. לעומת זאת, אם אני עכשיו גורס את המילים, אוח, מה עשיתי פה?
אני לא מבינה איך זה פותר את בעיית המקום, הרי ברור, זה מה שהגמרא אומרת, ברשות היחיד לכולם לא פליגת כדי רב חיסדא, זאת אומרת שברור לכולם שברשות היחיד חייבים, אין פה עניין של בעיה של 4 על 4, לא?
או ש... אולי שאתן קושר את זה לקרקע, זה נחשב 4 על 4.
אם את קוראת את זה, תקראי עכשיו ככה, עם הסוגריים, בסדר? כאילו, זאת אומרת, בלי סוגריים, המילים מופיעות, אוקיי? אם המילים מופיעות, אז הדיון על השולחן הוא במקום 4 על 4, נכון?
אם המילים מופיעות?
כן. אלמה לא באין על מקום 4 על 4, זאת אומרת, זה הדיון. רואים מפה שלא צריך מקום 4 על 4. ואת זה בא אביי עכשיו לדחות, נכון? אביי בא לדחות ולהגיד, לא, 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 לא מוכח מכאן שלא באין על מקום 4 על 4. כי יכול להיות שרבי מחייב בגלל שהדין אופו בתר עיקרו.
רגע, אז אני בכלל לא הבנתי. כשאומרים אלמה באין על מקום 4 על 4, זה לא אומר... זה אומר שברור לכל שלא באין על מקום 4 על 4, אז המחלוקת לא על זה, לכולם ברור ש...
זה מה שהגמרא אומרת בקטע...
לא צריך מקום 4 על 4.
אז מגיע אביי ודוחה את זה. ומה הוא דוחה? הוא אומר, לא נכון שברור שלא באין על מקום 4 על 4. יכול להיות שכן באין על. רק לפי רבי, שדין ענפו בתר עיקרו. לפי רבנן באין על מקום 4 על 4, ולפי רבי גם בעינן, רק שזה מתקיים, כי שעדין אופו בתר עיקרו.
אבל זה לא יעבוד ברשות היחיד.
מה זאת אומרת לא יעבוד ברשות
היחיד? אם אנחנו אומרים שזה לא נכון, אם אנחנו אומרים שכן צריך מקום 4 על 4, אז איך ברשות היחיד כולם...
אולי ברשות היחיד לא צריך. מי אמר? או ברשות היחיד זה מתקיים, כי כמנדמליה, או ברשות היחיד עולה עד לרקיע, אז לא עולה השאלה של מקום ד' על ד'. אפשר להציע הרבה הסברים.
אבל הדיון שלנו על רשות היחיד, אני לא מבינה.
להתחיל בו.
הדיון של רב חיסדא כולו על רשות היחיד.
בהתחלה. ועל זה אומר אביי, מה אתה רוצה? ברשות היחיד אף אחד לא חולק. מה שרבי ורבנן חולקים, זה על אילן שנופו נותן לרשות היחיד. ועל מה המחלוקת? שתי אפשרויות. או שכולם מסכימים שצריך מקום ד' על ד', והוויכוח הוא בשאלה אם שדין הנופו בתר עיקרו פותר את בעת המקום ד' על ד' או לא. או שכולם מסכימים שלא צריך ד' על ד', רק השאלה אם זה מונח ברשות היחיד או לא, ועל זה אומרים ששדין אופו בתר עיקרו, אז זה מונח ברשות היחיד. השאלה האם שדין אופו בתר עיקרו פותר את בעיית המקום או פותר את בעיית הרשות? שאלה פתוחה. בסוגיה שם. בסוגיה
אצלנו... בהנחה
שרשות
היחיד זה
הבדיל
אחר לגמרי.
כן, הגמרא עצמה אומרת. אמר אביי ברשות היחיד לכולם לא פליגה כדי רב חיסדא. אז זה דין אחר, לא נכנס כרגע למה. הראשונים פה מדברים למה, אבל לא נכנס לזה עכשיו. זה יהיה תלוי כמובן בשתי האפשרויות שאנחנו מדברים עליהן, אם זה פותר את בעיית המקום או פותר את בעיית הרשות. אבל לא נכנס לזה עכשיו, זה מה שהגמרא אומרת, אני קודם כל קורא את הגמרא. ואז על זה הגמרא אומרת, אלא אחא באילן עומד בשוד היחיד, ושם זה מחלוקת אחרת. מה המחלוקת שם? שתי אפשרויות. אפשר להגיד, חכמים שפותרים, הם כמובן לא תופסים את זה כמונח ברשות היחיד, ולא מונח מקום דלת על דלת. אוקיי? אבל לפי רבי שמחייב, אז אני צריך, או ש... יש שתי אפשרויות, או שרבי לא דורש מקום דלת על דלת, ולכן הוא מחייב, כי שעדי נופו בתר עיקרו, אז זה מונח ברשות היחיד. זה לא מונח במקום דלת על דלת? לא צריך. אפשרות שנייה, לא. זה מונח ברשות היחיד, או ברשות הרבים, לא משנה כרגע, אבל המקום, שעדי נופו בתר עיקרו פותר את בעת המקום, ורבי גם מצריך מקום דלת על דלת.
לפי אבל הקריאה של, ש, שמדובר על, על, על בעיית המקום, כלומר, שכולם חושבים שברשות היחיד לא צריך דלת על דלת, אז אני לא מבינה בכלל מה כל הבעיות אצלנו. הנה, מצאנו את רבי ואת, ואת רב חיסדה, וכולם חושבים שברשות היחיד לא צריך מקום דלת על דלת.
קודם כל, רב חיסדה זה המורה, ואנחנו מחפשים טענה, כי אנחנו מחפשים בסיס למשנה.
נו, אבל גם רבי וגם חכמים חושבים ש, שלא צריך מקום דלת על דלת ברשות היחיד.
דיחוי, נויה. נועה, סליחה. זה דיחוי. אנחנו, ברגע שלא בטוח שמצאנו תנא, לא מספיק לנו, נכון? זה כל מהלך הגמרא אצלנו. גם אצלנו הרי אפשר להסביר את רבי שהוא דורש, שהוא לא דורש מקום דלת על דלת. אבל זה לא בטוח, כי אפשר גם לחשוב שהוא כן דורש מקום דלת על דלת. אז מספיק אפשרות שרבי לא דורש מקום דלת על דלת, שרבי כן דורש מקום דלת על דלת, בשביל להגיד שרבי הוא לא קנדידט מספיק מבחינתנו.
אבל ברשות הרבים יש לנו את, את, את הספק הזה, ברשות היחיד, אנחנו רואים שכולם חושבים כמו רב חיסדא, שלא צריך מקום דלת על דלת.
גם זה דיחוי. אביי מעלה את זה בתור דיחוי, מי אמר? אולי לא. אביי מציע הצעה, אולי ברשות היחיד בכלל כולם לא חולקים, וכל הוויכוח הוא רק ברשות הרבים. אביי כולו הוא דיחוי. זה לא בטוח, זאת אמירה הצעה, ולא רק שזאת הצעה, זאת הצעה אמוראית. ואני לא יכול למצוא פה תנא שאני יכול להגיד בוודאות שהוא לא דורש מקום דלת על דלת.
לא משנה, אבל הוא אומר את זה על תנאים, כל הדיון בגמרא היא של אמוראים על התנאים.
בתור דיחוי. אז גם אם הבעיה היה חושב כך בעצמו, זה שזה לא בטוח, אז מה אכפת לי שהבעיה חושב כך? והבעיה בעצמו לא בטוח שזה מה שהוא חושב, יכול שהוא רק מעלה זה בתור דיחוי.
אין לנו בדיון כאן שום טענה, רק רבי הוא טענה, נכון?
מה? רבי וחכמים, שניהם טענאים.
אוקיי, אוקיי.
שנייה אחת.
הוא עשה לי פה, שינה לי את ה...
הוא שינה לי את הברירת מחדל של המיקרופון משום מה. שומעים אותי טוב?
כן.
אוקיי. אז מבינות מה שאני אומר, הגמרא אצלנו מחפשת תנא שאני יכול להגיד בוודאות שהוא לא דורש מקום דלת על דלת. הגמרא מביאה את רבי וכבר אצלנו עולה האפשרות שהוא התנא הנכון. אבל כיוון שיש גם אפשרות לא כזאת, אז דוחים את זה. במובן הזה הגמרא שם לא מועילה לנו יותר. אז בקיצור, מה שאני רוצה לומר זה שמקריאת הגמרא עצמה, אצלנו בסוגיה נראה ששדי נופו בתר עיקרו פותרת בעת המקום. בסוגיה שם זאת שאלה פתוחה. זה או שזה פותר את בעיית המקום, או שזה פותר את בעיית הרשות. אוקיי? בסדר? עכשיו, ועכשיו אני חוזר להערה של נועה קודם, אני חוזר בי מהחזרה בי. אני כן צדקתי בהתחלה. אז כשהגמרא אומרת, אלמה לא באינן מקום ארבעה על ארבעה, אז הגמרא בעצם אומרת בשלב הראשון, שאין בעיית מקום ארבע על ארבע לפי אף אחד מהתנאים. ועל זה בא הבעיה בקטע הבא, ואומר, לא נכון, יכול להיות שרבי דורש מקום ארבע על ארבע, אלא ששדי נופו בתר עיקרו נותן לו את הדרישה הזאת. זאת אומרת שלפי הקריאה הזאת, שדי נופו בתר עיקרו מטפל בבית המקום.
רגע, כרגע אני לא הבנתי.
מה? לא הבנתי?
סליחה, אבל אני הבאנו את ההבנה של רב חיסדא כרגע, ומקביל לו מחלוקת בין רבי לחכמים, כי... מחלוקת על אם צור, יש צורך בארבע על ארבע. אם כולם חושבים שאין צורך בארבע על ארבע, למה יש מחלוקת בין רבי לחכמים לפי נקודת מבט הזאת?
מחלוקת אחרת. אלמה לא באין המקום ארבע על ארבע. מחלוקת ביניהם זה משהו אחר.
מה? אלמה זה, זאת אומרת, זה זאת אומרת, לא? הרב ותניה זה רק, כאילו, זה אמר כרבי, אולי הוא אמר כרבי, שיש מחלוקת בין רבי לחכמים. בעניין זה, שהוא זורק, כן?
ונחל
את זה. אלמה
לא
בעין
המקום
ארבע על ארבע. בסדר? לרבי, לרבי, אבל לחכמים אולי כן.
אוקיי, אבל הדיחוי של הבאי...
בסדר, לרבי כבר יכול להן, אבל יש מישהו שכן צריך, בסדר.
אוקיי.
אולי המחלוקת הזאת, וגם עמדה הזאת של רב חיסדא, היא מבוססת על ארבע על ארבע. אבל אם אנחנו לא אומרים את זה, אז יכול להיות שבכלל יש להם נימוקים שלהם.
אז זו השאלה, אני אומר, אם את גורסת פה אלמה לא בעינן מקום ארבעה על ארבעה, אז אנחנו מוכיחים מכאן שלרבי לא צריך מקום ארבעה על ארבעה, ואת זה בא הבעיה היא לדחות.
נכון, יכול להיות שיש להם נימוקים אחרים, בסדר.
לא, אז כשהבעיה אומר שדי נופו בתר עיקרו, הוא בעצם אומר שזה פותר את בעיית המקום ארבעה על ארבע, זה בהכרח. אז זה מטפל בבעיית המקום, כמו בסוגיה אצלנו. אבל אם לא גורסים את האלמה לא
בעינן... כי אז הוא צריך לדחות את הדעה הזאת של רבי, כן, רבי.
אבל אם אנחנו...
אבל אז אומר שהסוגריים הם רק על רבי?
כן, הסוגריים...
זה אומר שהסוגריים הם רק על רבי?
כן.
למה?
רבי מחייב, אלמה לא בעינן, מקום ארבעה על ארבעה. הגמרא רוצה לתלות את רב חיסדא בדעת רבי. נכון? הגמרא אומרת, למה רב חיסדא דאמר כרבי?
לא, אומר לא, לא.
על מה לא באין, על מקום ארבע על ארבע. אם רבי מחייב, אז הוא כנראה לא דורש מקום ארבע על ארבע. והרב חיסדא הולך כמוהו. ועל זה בא הבעיה ואומר, מה פתאום? ברשות היחיד זה לפי כולם. גם רבי, גם רבנן, כולם מסכימים על רשות היחיד. זה לא נוגע לעניין. כל הוויכוח שלהם זה באילן על רשות מרשות היחיד לרשות הרבים. ושדין אופו בתר עיקרו. הדיחוי הזה שנאמר בדעת רבי, שמה שרבי מחייב, זה לא כי הוא לא דורש מקום ארבע על ארבע, אלא כי שדין אופו בתר עיקרו. אז מה? אז בגלל זה, השדין אופו בתר עיקרו פותר את בעיית המקום ארבע על ארבע, ורבי כן דורש מקום ארבע על ארבע, או שלא, רבי לא דורש מקום ארבע על ארבע, והשדין אופו בתר עיקרו בא רק להגיד שזה נפל ברשות היחיד ולא ברשות הרבים. וזה הוויכוח בין רבי לרבנן. ואז בעצם, אם אני קורא את זה כך, אז כאשר זרקו את, את החפץ הזה והוא נח על גבי הזיז, ועכשיו הזיז הזה זה האילן, כן? אז כנראה, לפי הקריאה שזה מדבר על שאלת הרשות, לא על שאלת המקום, אז זרקו את זה כנראה במרחק של שתי אמות, ולא ארבע אמות. תניתי?
היה לנו אחר כך את העניין של שלוש וארבע.
מה זה משנה בעצם?
למה בדיוק? למה
זרקו על שתיים? אם הוויכוח, אם רבי ורבנן, שניהם בעצם לא דורשים מקום דלת על דלת. ושדין אופו בתר עיקרו בא רק לפתור את בעיית הרשות. אז תחשבי על מצב, אני זרקתי חבר...
למה הוא פותר? לא הבנתי, הרבנים פותרים, כי לא היה 400.
בדיוק, בדיוק. כי אחרת רבנן היו מחייבים מצד זורק ברשות הרבים, בלי קשר לשדין אופו בתר עיקרו. הבנתם מה שאני אומר? עוד פעם, אם אני זורק חפץ ברשות הרבים, וזרקתי אותו 400, והוא נפל על הענף הזה של העץ. עכשיו, לפי רבי שדין אופו בתר עיקרו, אז הוא בעצם נפל על רשות היחיד, ולכן אני חייב, לא צריך דלת על דלת, כן? לא צריך לכולם, לא צריך מקום דלת לדלת, הוויכוח הוא רק לגבי שאלת הרשות, לא לגבי שאלת המקום, אוקיי? אז אם זה כך, אז לפי רבי, אני חייב, כי זרחתי מרשות היחיד לרשות הרבים. לפי רבנן אני פטור, למה אני פטור? אז זה בסדר, לא אומרים אנשדי, אז זה נפל ברשות הרבים, זה לא נחשב מונח ברשות היחיד. אבל גם ברשות הרבים 400 חייבים, אז למה רבנן פוטרים? צריך להגיד שזרחתי למרחק של שתי עמות. ושדי נופו בתר עיקרו, הכוונה, שאם זרקתי שתי אמות ולא אומרים שהדין אופו בתר עיקרו, אז זרקתי שתי אמות מרשות הרבים לרשות הרבים, אני פטור לפי חכמים. אבל לפי רבי שאומר שהדין אופו בתר עיקרו, אז זרקתי את זה אומנם שתי אמות, אבל זרקתי את זה לרשות היחיד, לא לרשות הרבים, אז ודאי שאני חייב. אם הדיון הוא על שאלת הרשות ולא על שאלת המקום, אז חייבים לומר שהזריקה לא הייתה 400, אלא רק שתי אמות. ואז, אם זה נחשב כמונח ברשות היחיד, אז אני חייב. אבל אם לא, אז אני פטור. למה? הרי זרקתי ברשות הרבים. כן, אבל לא זרקתי 400 או 2. אני מרגיש שאתם לא איתי.
כלומר, אם הדיון הוא על הרשות, אז כולם חושבים שלא צריך דלת על דלת.
נכון. בסדר? אז אלה בעצם שתי אפשרויות לקרוא את הגמרא, השאלה אם הדיון הוא על הרשות, או הדיון הוא על המקום. ואני חושב...
אבל המקום, המקום הוא תמיד יהיה ברשות הרבים, אין לנו בעיה עם רשות היחיד.
לא, לא, השאלת המקום היא שאלה, האם הדבר שעליו מונח החפץ, יש לו שטח של 4 על 4. לא אכפת לי כרגע רשות הרבים או רשות היחיד. זאת שאלת המקום. שאלת הרשות, זה השאלה באיזה רשות החפץ נמצא, לא על מה הוא מונח. אלא באיזה רשות הוא נמצא, מה הריבונות, כמו שדיברתי באחד השיעורים הקודמים, כן, מי ה... מה, מה, איך מוגדרת הטריטוריה הזאת שבתוכה הוא נמצא, רשות היחיד או רשות הרבים? שתי שאלות שונות. והשאלה האם שדי נופו בתאי עיקרו, אנחנו מטפלים בשאלת הרשות או בשאלת המקום?
וברשות לא צריך, אם זה, אם הייתי מרשות הרבים ליחיד, לא צריך 4x4 ברשות
לא,
היחיד?
לא. אם אני מעביר רשות הרבים לרשות היחיד, אפילו 20 סנטימטר אני חייב. הדרישה לארבע אמות, הדרישה שזה יהיה 4 אמות, היא רק כאשר אני זורק או מעביר חפץ ברשות הרבים עצמה. למה? כדי להגדיר את המקום שאליו החפץ הגיע כמקום שונה מהמקום שממנו הוא יצא. אז המרווח ביניהם צריך להיות 4 אמות. אבל אם זה פער בין שתי רשויות שונות, מרשות היחיד לרשות הרבים או להפך, לא צריך מרחק. מה שמגדיר את זה כמקום שונה, זה שזאת רשות שונה.
כאילו, רש"י אמר, מתחילתו ועד סופו, זאת אומרת, הוא כן הגדיר איזשהו תחום גבול לארבע אמות האלה, בין רשות יחיד לרשות רבים.
מדובר פה על ארבע אמות בכל מקרה בהתחלה. כן. כי אנחנו מבינים שזה מדובר ברשות הרבים, אבל אחרי זה באוקימתא של אביי, שהוא אומר שמדובר פה באילן שעומד ברשות היחיד ונופו נוטה לרשות הרבים, כאן כבר לא בטוח שצריך להגיד שמדובר שהוא זרק ארבע אמות. יכול להיות שהוא זרק רק שתי אמות. ומה שהוא חייב, זה בגלל שדי נופו בתר עיקרו, אז הוא זרק את זה לרשות היחיד. אז לא צריך ארבע אמות. ולפי חכמים שלא אומרים שדי נופו בתר עיקרו, אז הוא באמת לא חייב, הוא פטור. אבל אם זה היה ארבע אמות גם אצל אביי, אז הוא יהיה חייב בכל מקרה לכאורה, בגלל ששדין אופו בתר עיקרו או לא, מה אכפת אם זה ברשות היחיד או ברשות הרבים, הוא זרק 400, גם ברשות הרבים הוא חייב. ואז צריך להגיע לזה שהמחלוקת היא בשאלת המקום, ולא בשאלת הרשות. אני מרגיש שאתם לא איתי.
אם אנחנו מניחים, אבל אני לא מבינה את הצד שהמחלוקת הוא, את המחלוקת, אני הבנתי כשלמדתי שהמחלוקת היא בעניין הרשות. בדף זין, כלומר שברור שהם חולקים בעניין המקום כולם לא צריכים 4x4 כמו רב חיסדא, והשאלה היא האם לוקחים מהנוף לעיקר מדבר על הרשות. איך אפשר להבין את זה מבחינת המקום? הרי אם אני אומרת שרבי סובר שהולכים על המקום, זה אומר שהוא חושב שהזיז נמצא עדיין ברשות הרבים, נכון? כי הוא לא מעביר מרשות הרבים לרשות היחיד, אז איך הוא כמו רב חיסדא בכלל?
מה זאת אומרת?
רב חיסדא מדבר על זיז ברשות היחיד.
שדי נופו בתר עיקרו, נותן לך דלת על מקום דלת על דלת.
אני מבינה, אבל רוצים להראות שהוא כמו רב חיסדא.
לא, לא כמו רב חיסדא. זה דיחוי. הגמרא אומרת שרבי הוא כרב חיסדא. בא אביי ואומר לא נכון, לא בהכרח הוא כמו רב חיסדא. בסדר? אז זה נקודה, זה קצת מבלבל פה, אבל זה בדיוק החשבון שאותו, זה החשבון של המערשה ושני הפירושים ברש"י ותוספות, וזה, בעצם זה הכל זה, לכן לא נורא שבזבזנו על זה הרבה זמן. כי זה בעצם העניין. העניין הוא בשאלה, האם אנחנו קוראים את זה על שאלת המקום או על שאלת הרשות? אלה שני הפירושים של רש"י. וזה המחלוקת שלו עם תוספות אצלנו בסוגיה.
אני אגיד לך, אני פשוט קורא על משהו אחד. הבנתי שאם קוראים את הסוגריים, מדובר על דיון על דלת על דלת.
נכון.
אני לא הבנתי את העניין שאם לא קוראים את זה, אם מוחקים את המילים שבתוך הסוגריים, למה אנחנו מבינים את זה שהדיון הוא או על דלת על דלת או על רשות? זה מה שלא הבנתי.
אז אני אציע את הקריאה הבאה. נגיד שאני רוצה לפרש ששדי נופו בתר עיקרו מדבר על שאלת הרשות, לא על שאלת המקום, אוקיי? ואז אני בעצם אומר כך, לכל הדעות, לא צריך מקום דלת על דלת, נכון? כי לא על זה הם מתווכחים, לא צריך דלת על דלת, אוקיי?
מאיפה אני אומרת את זה שלכל הדעות לא צריך, בגלל שכולם מסכימים שברשות היחיד? מאיפה אתה מסיק את זה מהדיון פה? אני לא מצליחה להגיד.
אם שדין הנופו בתר עיקרו לפי רבי, אז זה נשאר כמונח ברשות היחיד, נכון? לפי רבי. ומה עם מקום דלת על דלת?
אולי גם.
מה גם?
כי אמרנו, כי יצאנו מתוך נקודת הנחה שהגזע הוא, יש בו דלת על דלת. מההתחלה לקחנו את זה בחשבון.
בעניין הרשות.
אני מתחיל מנקודת המוצא שהמחלוקת, שהדין של הדין המפור בתר עיקרו מדבר על הרשות. את שואלת אותי איך אפשר לקרוא את זה בגמרא, אז אני מסביר. אני עכשיו מניח את זה. ברור שאפשר גם להגיד שזה מדבר על המקום. את שואלת אבל האם אפשר גם להעמיד שזה מדבר על שאלת הרשות. התשובה שלי כן, אפשר. איך? אני אומר ככה, רבי שמחייב, אומר שדין עופו בתר עיקרו, לכן זה נחשב מונח ברשות היחיד. אוקיי? מה אם מקום דלת הדלת? לא צריך. אז לכן חייבים, גם בלי שזה מקום דלת הדלת. לפי רבנן, שדין עופו בתר עיקרו, לא שדין עופו בתר עיקרו, אז זה לא מונח ברשות היחיד. בסדר? אז לכן לפי רבנן, הוא לא חייב. איי, אבל הוא זרק 400 ברשות הרבים. לא, הוא זרק 200 ברשות הרבים. לפי האפשרות הזאת...
ולכן מחכמים לא מבינים אם הוא צריך דלת על דלת, ומרבים מבינים שלא צריך?
לחכמים זה פתוח.
אוקיי.
בסדר? אז הנקודה היא שאפשר גם לקרוא את זה כביקור... כמובן שאפשר להגיד ששדין הנופו בתר עיקרו פותר את שני הדברים. גם שם אותו ברשות היחיד, וגם הופך אותו למקום דלת על דלת. ורבנן שחולקים, חולקים על שני הדברים. אני רק, זה כמובן, זה גם אפשרות. אני רק אומר שיש אפשרות להבין את זה על המקום, יש אפשרות להבין את זה על הרשות, וכמובן יש גם אפשרות להרכיב את שניהם. זאת אומרת שזה מדבר על שניהם. יש פה בעצם שלוש אפשרויות לקרוא את הגמרא.
אני גם רציתי לשאול על זה, נניח שבעצם זה שני דיונים נפרדים, נפוח בתר עיקרו, יש אפשרות, כמו שאמרנו, אפשרות להבין את זה על רשות, יש אפשרות להבין את זה על דלת על דלת, אבל האם יכול להיות שההלכות האלה יסתרו אחת את השנייה? אפשר להגיד שזה רק רשות, אבל זה לא דלת על דלת? כאילו, אם הולכים...
אין סיבה, אפשר להגיד ששדי נפו בתר עיקרו פותר את בעת הרשות, אבל לא נוגע בשאלת הדלת על דלת.
אבל אם, בוא, בסדר, אני פשוט אומרת, נניח, שמחייבים, שמצריכים מקום דלת על דלת, בכל מקרה. כשאני אומרת נופו בתר עיקרו, ואני מתייחסת רק לרשות, זה ברור ש... כאילו אי אפשר להגיד שחפץ הוא, הוא על הענף, אבל הוא ברשות הרבים, והוא כן דלת על דלת, כי הגזע דלת על דלת. זאת אומרת, אם אני הולכת אחרי הגזע, אז אני הולכת גם על המקום וגם על הגודל, אי אפשר לסתור את זה.
לא, לא הבנתי.
עשינו את זה ברבי עקיבא בדין קלוטה, שעשינו חילוק בין המקום לרשות. שם אמרנו
ש... בסוגיה אנחנו מדברים על זה כל הזמן. השאלה היא, שאלה אחת זה שאלה באיזה רשות אתה נמצא, השאלה שנייה זה על איזה מקום אתה מונח.
אני אסביר. נניח שהגזע הוא דלת על דלת. והענף ברשות הרבים ואני מניחה עליו משהו. אוקיי, עכשיו אני יכולה להגיד שהנחתי משהו ברשות הרבים במקום דלת על דלת?
כן.
זאת אומרת, אני הולכת אחרי, אחרי הגזע על מקום דלת על דלת ולא אחר הרשות שלו, זה קצת סתירה לא הגיונית בסברה הבסיסית כאילו.
ממש לא, הגיוני מאוד. בסופו של דבר, כך גם רשי למד דרך אגב. כך רשי למד את דין שהדין הנפו בתר עיקרו. רשי בעצם למד שהחפץ נמצא באותה רשות שבה הוא נמצא. שהדין הנפו בתר עיקרו רק נותן לו חשיבות של מקום. ולכן הוא מונח על הענף ברשות הרבים, והענף נחשב כמקום דלת על דלת. אבל הוא לא מונח ברשות היחיד, הוא מונח ברשות הרבים.
זה בדיוק, אני מבינה שרשי למד את זה, לי זה פשוט נשמע לא הגיוני להגיד דבר כזה.
לא, מה הבעיה? את מניחה ששדין הנפו בתר עיקרו פירושו שלוקחים את החפץ ורואים אותו כאילו הוא מונח על העיקר ולא על הנוף. אבל יכול להיות ששדין הנופו בתר עיקרו פירוש הדבר שחשיבותו של הנוף, הנוף בעצמו נחשב חשוב, כי בסך הכל הוא יושב על עיקר, והעיקר הוא ודאי חשוב. לא בגלל שהחפץ מונח במקום העיקר. כך התחלתי את השיעור היום, שזה האפשרויות השונות להבין את כל הכללים האלה שקלוטה כמי שהונחה, או שדין הנופו בתר עיקרו. מה השאלה? האם אני רואה אותו כמונח למטה, כמו ששאלנו עם הרשי והרח שם בקלוטה כמי שהונחה? האם אני רואה אותו כמי שמונח למטה? או שאני מבחינתי הוא נחשב מונח, אבל למעלה. כאין זה אני אומר גם כאן. את שדין הנופו בתר עיקרו אפשר להבין בשתי צורות. אפשר, גם כשהוא פותר את בעיית המקום אפשר להבין בשתי צורות. איך? א', יש שאלה אם הוא פותר את בעיית הרשות או את בעיית המקום. ב', גם כשהוא פותר את בעיית המקום אפשר להבין את זה בשתי צורות. צורה אחת זה להגיד, כיוון שהעיקר הוא חשוב, אז מבחינתי גם הנוף שהוא חלק ממנו נחשב חשוב. בלי להסתכל על השאלה באיזה רשות החפץ נמצא, הוא נמצא על הנוף, והנוף הוא ברשות הרבים. אני רק שואל האם הנוף נחשב חשוב. התשובה היא כן, הוא חשוב. נכון שהוא כשלעצמו מאוד עם שטח קטן, אבל הוא נמצא על אילן עם שטח משמעותי. אז זה אומר שהנוף הוא חשוב. אבל זה לא אומר שהחפץ נמצא למטה איפה שהעיקר. החפץ נמצא למעלה, בנוף. העיקר רק נותן לו את החשיבות לנוף. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה להגיד לו, החפץ נחשב כמונח על העיקר, ולכן הוא חשוב. ואז באמת אנחנו מחברים את שאלת הרשות עם שאלת המקום. כי אנחנו בעצם אומרים שהחפץ מונח ברשות היחיד, ובגלל זה זה גם נחשב מונח על מקום חשוב. זה בדיוק אופן הקריאה השלישי שדיברתי קודם. שאנחנו קושרים את שני הדברים, גם את שאלת הרשות וגם את שאלת המקום, והנפקמינה תהיה בדיוק זאת. כי אם אנחנו אומרים שהשדין הנופו בתר עיקרו גם משנה את הרשות וגם פותר את בעת המקום, ברור שזה לא שני עקרונות בלתי תלויים, אלא פשוט רואים את החפץ כמונח על העיקר. אז יש לזה שתי השלכות. השלכה אחת שהוא נמצא ברשות היחיד, מבחינת הרשות, השלכה שנייה שהוא נמצא על מקום חשוב, כי העיקר הוא מקום חשוב. אבל יש אפשרות אחרת, להגיד לא, זה לא נוגע בשאלת הרשות, זה נוגע רק בשאלת המקום. ואז מה שאני אומר, זה שהמקום בלמעלה שבו מונח החפץ נחשב מקום חשוב, כי בסך הכל זה נגזרת של העיקר, והעיקר הרי הוא חשוב.
זה דומה לאח שווי או לכף יד, שזה חשוב ולאו דווקא.
זה לא אח שווי במובן שהאדם מחשיב, אלא זה העיקר נותן חשיבות לנוף. זאת אומרת, שלוש צורות הקריאה האלה בעצם, הן בדיוק שקולות לשאלה, אלה שלוש צורות להבין את כלותה, את שדי נופו בתר עיקרו. אפשרות אחת זה, הוא לא נוגע בשאלת המקום, הוא רק קובע מהי הרשות. אפשרות שנייה, הוא נוגע רק בשאלת המקום, לא נוגע בשאלת הרשות. הוא רק הופך את המקום לחשוב, אבל הרשות נשארת אותה רשות. אפשרות שלישית, לא, רואים את החפץ ממש כמונח למטה, ואז זה גם משנה את הרשות, וגם נותן חשיבות למקום, כי המקום שבו הוא מונח הוא באמת מקום חשוב. זה לא נותן חשיבות לנוף, אלא פשוט החפץ לא מונח על הנוף, הוא מונח על העיקר, והעיקר הוא חשוב.
ואם אנחנו מדברים על עץ שהוא אין בו 4-4, אז משמעות יכול להיות רק בעניין של הרשות ולא של
הרבה. שאלתי אתכן למה המערשה מציין שהנפקמינה היא שבעיקר צריך להיות שטח של 4-4. אז קודם כל אנחנו רואים שם שהוא מדבר על, כמובן על המקום ולא על הרשות, והוא רוצה שהעיקר ייתן חשיבות לנוף, אז בעיקר צריכה להיות חשיבות של 4-4. לחילופין, יכול להיות שהוא מבין שהחפץ מונח על העיקר, והעיקר צריך להיות בו 4-4 כדי שיהיה חשוב. אבל יש אפשרות להגיד לא כמו אמר שם. אם אני אטען שהעיקר פירושו זה שהוא מונח
לך, אם אני הבנתי נכון שהוא דורש גם בענייני רשות שלעיקר יהיה 4-4, אחרת בכלל גם הנוף לא מקבל חשיבות?
לא. גם אם העיקר לא יהיה 4-4 לא אכפת לי. עדיין חפץ יהיה מונח על העיקר, אבל זה לא יעזור, כי זה לא מקום 4-4. זה לא שצריך שזה מקום 4-4 כדי לעשות שדין על שאלת הרשות. שאלת הרשות לא קשורה ל-4-4. אבל שאלת הרשות לא תפתור את הבעיה בלי שפתרתי גם את בעיית המקום. אחרת זה לא עוזר לי שהחפץ הוא ברשות היחיד. הוא ברשות היחיד, אבל לא על מקום חשוב.
אבל אני לא דורשת ברשות היחיד שיהיה מקום על 4-4.
אז יהיה חייב, אבל זה לא בגלל שדינן. השדינן לא קשור לעניין.
לא הבנתי. אם שדינן אומר שהענפים של העץ הם נחשבים באותו מקום איפה שנמצאים שורשים, אז אני, שאני שמתי שם את החפץ, כאילו עברתי לרשות היחיד, לא?
ברור, אבל ברשות היחיד גם צריך להיות מקום דלת על דלת, ואם בעיקר אין
ש... אבל אמרנו שלא צריך דלת על דלת ברשות היחיד.
לא הבנתי.
אמרנו שאפשר להעמיד את זה, שכולנו לא חושבים ש...
זה משהו אחר, זה לא בגלל שדינן, אלא זה בגלל דינה של רב חיסדא, שברשות היחיד לא צריך דלת על דלת, אין בעיה. אבל בכל מקרה דין שדינן לא מותנה בזה שהשטח יהיה דלת על דלת. את רצית הרי להגיד שגם שדינן של הרשות נעשה אך ורק אם בעיקר יש דלת על דלת. לא נכון.
לא,
זה לא קשור. יכול להיות שאני אהיה חייב בלי קשר, בגלל שלא צריך מקום דלת על דלת ברשות היחיד. אבל השדינן, מה שהוא עושה, הוא רק מעביר אותי לרשות היחיד, ובשביל זה לא צריך שהשטח יהיה דלת על דלת. רק אם השדינן פותר את בעיית המקום, צריך שהמקום יהיה בשטח דלת על דלת. אלא הדבר היחידי שאפשר להרער על המערשה, זה להגיד שכשאנחנו רואים את החפץ כאילו הוא מונח על העיקר, פירוש הדבר שהוא מונח על הקרקע. הרי גם הגזע בעצם יונק מהקרקע. וזה תמיד יש לו מקום דלת על דלת. ולכן, יכול להיות שאפשר להגיד את זה גם אם בעיקר אין שטח 4 על 4. לא כמו שהמערשה כותב. המערשה מניח שהוא מונח על העיקר, לא על הקרקע. זאת אומרת, השטח הרלוונטי שבו מדובר, זה שטחו של העיקר, לא שטחה של הקרקע. אבל אם אני מבין את שדין הנופו בתר עיקרו, שהכוונה שהחפץ מונח על הקרקע, אז לא, לא אכפת לי אם בעיקר אין שטח 4 על 4, מה אכפת לי? בקרקע יש. בסדר? זה בעצם הייתה כוונתי בשאלה על המערשה. טוב, זה ממש לקח לי די הרבה זמן.
אבל אני צריכה קצת אחורה את רשי לפני המערשה.
כן.
מה שני הפירושים של רשי?
אז אני אומר, שני הפירושים של רשי, זה המערשה מסביר את שני הפירושים של רשי. בגדול, מה שהמערשה מסביר, זה ששני הפירושים של רשי, הפירוש הראשון של רשי, זה שמדובר פה בשאלת הרשות. הפירוש השני של רשי, המקום. והפירוש השני זה שמדובר בשאלת הרשות.
אבל מאיפה אתה רואה את זה ברשי? אני קצת הסתבכתי עם זה. איפה רואים ברשי את שני הפירושים? במערשה ראיתי את זה, אבל אני לא ראיתי את זה ברשי.
מה, את לא ראית שיש שני פירושים ברשי?
אבל אני לא הצלחתי להבין, אני לא הצלחתי להבין מה העניין של שני הפירושים שלו. אחד הוא טוען שמסכימים עם רב חיסדא, והשני שחולקים עליו.
ודרב חיסדא לא כרבי ולא כרבנן, נכון? זה הפירוש הראשון. דחשיב אגב עיקרו דעית בארבעה, הנוף נחשב אגב עיקרו שיש בו ארבעה, ודרב חיסדא לא כרבי ולא כרבנן, זה הפירוש הראשון. לישנה אחרינה, פירוש שני, אביי מדבר על הרב חיסדא שברשות היחיד אפילו רבנן מודים. ומה שחולקים רבנן בשדין אופו בתר עיקרו. אלה שני הפירושים של רשי. עכשיו, כדי להסביר את שני הפירושים, אז המערשה, רשי הוא עמום לגמרי, לכן הפניתי אתכן למערשה. המערשה מסביר מה ההבדל בין שני הפירושים של רשי. הפירוש הראשון של רשי בעצם הולך לפי, כמו שרשי אומר אצלנו בסוגיה. אצלנו בסוגיה רשי אומר בצורה ברורה, שהשאלה היא שאלת המקום, נכון? תראו את רשי אצלנו בסוגיה. אני אשתף אתכם רגע. זה הרשי אצלנו. שדין אופו בתר עיקרו, והאווה כמונח ברשות הרבים על מקום ארבעה. בעיקר מחשב ליל הנוף. פה רשי כותב דברים מאוד ברורים, נכון? בעצם מה שהוא אומר, למרות שעיקרו של האילן מונח ברשות היחיד, החפץ מבחינת הרשות, איפה החפץ מונח?
ברשות הרבים.
ברשות הרבים. זאת אומרת, שדין אופו בתר עיקרו לא מטפל בשאלת הרשות, נכון? אבל הוא מונח ברשות הרבים על מקום ארבעה. איך זה על מקום ארבעה? הרי הנוף הוא קטן. בעיקר מחשב ליל הנוף. העיקר הופך את הנוף לחשוב. זאת אומרת ששדין אופו בתר עיקרו זה פתרון לבעיית המקום בלבד, ולא לבעיית הרשות. נכון? זה רשי אצלנו. פה אין שאלה, פה זה לא עמום, פה זה ברור. אוקיי? עכשיו, מה שהמערשה מסביר, זה שרשי בפירוש הראשון בגמרא שם, זה הרשי הזה, בסוגיה שלנו. בפירוש השני של רשי בגמרא שם, הוא הולך עם התוספות אצלנו. תראו את התוספות אצלנו. התחלת התוספות לפחות. התוספות כותב ככה, אני מדבר אצלנו בדף ד'. באילן עומד ברשות היחיד נופו לתל רשות הרבים. אחא בשמעתינא ומצי להוקמא באילן, שעיקרו ונופו כולו קאי ברשות היחיד. ויש בעיקרו ד', דרבי סבר שדין נופו בתר עיקרו, וחשיבה המקום ד', אתם שמים לב? פה זה ודאי שאלת המקום, נכון? כי הרי גם העיקר וגם הנוף הם ברשות היחיד. פה אין דילמה מה עושה השדין נופו בתר עיקרו. פה זה מדבר על שאלת המקום. להחשיב את הנוף למקום ד', ורבנן סבר לא אומרים שדין נופו בתר עיקרו, ולא אבי מקום ד'. וברשות היחיד נמי סברה שמעתים, דבאין על מקום ד' על ד', כי הסוגיה שלנו חושבת שגם ברשות היחיד צריך מקום ד' על ד'. בניגוד לרב חיסדא בסוגיה שם, אוקיי? בטרסקל, הוא מביא לזה ראיות. אוקיי? שנייה אחת. עכשיו הוא אומר, אבל קשה, ואז הוא מסביר את הסוגיה שם, אבל קשה, המי לא משנה הבאי לקמן, עכשיו הוא עובר לסוגיה שם, באילן העומד כולו ברשות הרבים, ויש בעיקרו ד', למה צריך שהאילן עיקרו יהיה ברשות היחיד, ונופו יהיה ברשות הרבים? שיהיה כולו ברשות הרבים, נכון? זאת השאלה בעצם, שהרשב"א גם שואל על רש"י, נכון? למה לפי רש"י, אם כל הבעיה, ששדי נופו מתר עיקרו, זה בא לפתור את בעיית המקום ולא את בעיית הרשות, למה הגמרא העמידה באילן שעיקרו ברשות היחיד? שתמיד באילן שעיקרו ברשות הרבים ונופו ברשות הרבים. ושדין הנופו מתר עיקרו, זה אומר שלמרות שהנוף הוא שטח קטן, העיקר מחשב את הנוף, מחשיב את הנוף. למה צריך לפלג את הרשויות בין העיקר לבין הנוף? זאת השאלה של המערשה על רש"י, וזה מה ששואל גם התוספות על הפירוש הזה פה. אמיתי?
אני לא הבנתי, מה זאת אומרת? אבל היה בא ועם אמרה ששם היה פילוג בין הרשויות, כנראה אין מאמרה אחרת.
לא, אין מאמרה, הבא עשה את האוקימתא הזאת. אז אני שואל בשביל מה, למה אתה מעמיד לי באילן כזה שעיקרו ברשות היחיד ונופו לרשות הרבים? תעמיד באילן פשוט שכולו ברשות הרבים. הרי מה הוא שואל, מה הסאבטקסט פה? אם אתה רש"י ואלה שהולכים איתו, אומרים ששדי נופו בתר עיקרו פותר רק את בעיית המקום, ולא את בעיית הרשות, אז אין טעם להיכנס לחילוקי רשויות. למה הגמרא נכנסת לזה בכלל? למה מעמידים את העץ שעיקרו ברשות היחיד ונופו ברשות הרבים? שיעמידו עץ שהוא כולו ברשות הרבים, הכי פשוט. ואם שדין הנופו בתר עיקרו, אז הנוף הוא מקום חשוב, ואם לא שדין, אז הנוף לא חשוב. זה הכל, זה המחלוקת. מי הכניס פה את רשות היחיד? בשביל מה? זה הקושיה של הרשב"א על רש"י. ולכן אומר התוספות, צריך להגיד, אין ברירה, מוכח מהגמרא, ששדין הנופו בתר עיקרו מטפל בשאלת הרשות, לא בשאלת המקום. זה מה שהוא אומר פה. ולמי דמוקי להבא אלה כמן, אליבא דרבחיש, דעת הנקת זיז כלשהו. דעה אפילו ברוחב ד' נמי פליגי, אומר רשב"א, דנקת כלשהו, משום דלמעלה מיוד, דיה ורחב ד' אבי רשות היחיד, ולא אבו פטרי רבנן. אה לא, זה, תראה, זה משהו אחר, זה דיון אחר. רגע. הנה, תראו פה. דלרבי אבי נוף רשות הרבים, דשדינה ליבטר עיקרו, כי איך היא דשדינה ליבטר עיקרו, לשבוי היא רשות היחיד. התוספות מבין ששדינה נופו בטר עיקרו זה להפוך את הנוף לרשות היחיד. לא לתת לו חשיבות של מקום. תוספות זה הפירוש השני של רש"י שם. ותוספות נאלץ להגיע לזה בגלל ההבחנה שעושה הבאי בין עיקרו שמונח, של אילן שמונח ברשות היחיד, לבין נופו ברשות הרבים. לפי רש"י, לא ברור למה צריך לפצל את הרשויות, הרי כל הדיון הוא רק על חשיבות המקום. מצד שני, אבל כמו שאמרנו, הרי בדף ד' חד משמעית מדובר על שאלת המקום ולא הרשות. צריך לומר שלפי תוספות, בעיית הרשות פותרת גם את בעיית המקום. כי אם אתה אומר שדין, זו הקריאה השלישית שאמרתי קודם, כי אם שדין הנפו בתר עיקרו והוא נחשב מונח ברשות היחיד, אז הוא גם מונח במקום חשוב. והוא פותר את שתי הבעיות. לפחות בדף ד' חייבים להגיד את זה, כי מהגמרא עצמה ברור שהדיון הוא על שאלת המקום. בדף ח' זה דילמה. בדף ד' ברור שהדיון הוא על שאלת המקום. אז איך תוספות אומר ששדין נופו בתר עיקרו עובד על שאלת הרשות? כי תוספות מבין שאם פתרת את בעיית הרשות, נפתרה גם בעיית
המקום.
למה? כי אם הוא מונח ברשות היחיד על עיקרו, עיקרו הוא גם חשוב, אז גם בעיית המקום נפתרה. וואו. זה לקח לי הרבה יותר זמן ממה שחשבתי. עיקרי הדברים, זה פחות או יותר עיקרי הדברים, תראו אחרי זה בסיכום אם תרצו יותר את הפרטים. לגבי רק נקודה אחרונה, שבכל זאת, כי אני רוצה לסיים את הסוגיה היום ולא לחזור אליה עוד פעם, יש את המשנה במסכת מכות, כן, לגבי, הספקתם לראות את זה?
לא.
אוקיי, מי שהספיק על הפחות, אז אני רק אעיר פה איזושהי הערה. המשנה שם מדברת על רוצח בשוגג. רוצח בשוגג הרי גולה לעיר מקלט, ושם הוא מוגן. גואל אדם לא יכול לפגוע בו. מה קורה אם יש אילן שנטוע בעיר המקלט ונופו הולך לרשות הרבים? ועכשיו הרוצח בשוגג טיפס על הנוף של האילן, השאלה אם הגואל אדם יכול להרוג אותו שם, או שהוא נחשב מונח בעיר המקלט. עכשיו, שם תולים את זה גם כן בשד אינופו בתר עיקרו.
לא, נופו.
אבל שם...
עיקרו בתר נופו.
לא הבנתי?
שם זה עיקרו בתר נופו.
תולים את זה בשאלה אם שד אינופו בתר עיקרו. מי שלא, אז לא, מי שכן, אז כן, אבל זה תלוי בשאלה הזאת. הצד ששד אינופו בתר עיקרו, אז אסור לגואל אדם להרוג אותו, נכון?
כן.
למה? לפי רש"י זה לא ברור. כי הרי לפי רש"י, שד אינופו בתר עיקרו לא פותר את בעת הרשות. זה לא שאתה נמצא בעיר המקלט, אתה לא נמצא בעיר המקלט. רק הענף שעליו אתה יושב הוא ענף חשוב. מה אכפת לי שהוא ענף חשוב? הוא ענף חשוב שמחוץ לעיר המקלט.
אבל הרב גם קודם אמר שאותם מונחים יכולים במקומות שונים להיות משמעות אחרת.
מה שאמרתי קודם זה בגלל זה. זאת אומרת, זה בדיוק מה שאני רוצה לומר, שרואים פה לפחות לפי רש"י, שכשאנחנו מדברים על שדין הנופו בתר עיקרו, זה תלוי הקשר. שם מדובר על עיקרון, שם רש"י יסביר כמו שתוספות מסביר אצלנו.
רש"י בעצמו יש לו לישנה קמא ולישנה בתרא. הוא חושב פעם אחת כשזה רשות, ופעם אחת שזה
מיקום. לא, ברור, רש"י בדף ד' למשל מביא רק את הלישנה קמא. ופה הוא לא מביא...
בסדר, אבל הוא בסוף חושב שזה...
הוא שהלישנה קמא של רש"י, הלישנה קמא של רש"י הוא רש"י בדף ד', איך הוא יקרא את המשנה במכות, הוא יקרא אותו במשמעות של תוספות, וזה לא מפריע לו לפה. עכשיו שאלתי, אז למה הוא לא הולך עם תוספות כבר שם? אז זה הריטווה שם, מי שהספיקה לראות, הריטווה אומר, יש בהקשרים שונים, יש לזה משמעויות שונות. תלוי מה השאלה שאותה אנחנו שואלים. קודם כל צריך לשים לב שהגמרא במכות לא הביאה את מחלוקת רבי ורבנן שנחלקו ישירות על הנושא הזה. אם הגמרא מתעניינת בעניין של נופו בתר עיקרו, למה היא לא הביאה את מחלוקת רבי ורבנן והתחילה לבדוק לפי זה? היא לא הזכירה את זה בכלל. והריטב"א מביא שם עוד מקומות שאנחנו דנים על נופו בתר עיקרו, ולא מביאים את רבי ורבנן בשום מקום. נראה שרבי ורבנן זה מופע ייחודי של שדין הנופו בתר עיקרו. זה לא המשמעות הרגילה של שדין הנופו בתר עיקרו במקומות האחרים. וזה ההקדמה שנתתי בתחילת השיעור, ואידך כתוב כבר בריטווה, אני כבר לא אכנס לזה, כי לא הספקנו. עיקרי הדברים אמרתי.
תודה רבה.
תודה רבה.
אוקיי, אז להתראות.
תודה רבה.